שלום חברים, גיקונומי פרק 150, והיום עם הדוקטור להיסטוריה רחל גוטסמן. הייתה יופי של שיחה, שאני מאוד מקווה שתהנו ממנה. דיברנו על העת העתיקה ביוון, ועל תשוקה ונשיות ומיניות, והרבה מאוד נושאים שבדרך כלל היסטוריונים לא מתעסקים בהם, ודוקטור רחל דווקא כן. אבל לפני שנגיע לפרק עצמו, אני רק רוצה להזכיר לכם שגם הפודקאסט הזה הוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכוללת גם את הפודקאסט הנוכחי שאתם שומעים, וגם את ציון 3, שבו אני ויוני נמרודי מדברים על כדורגל ישראלי, ואת בכל יום נתון, שבו אני ואוריאל דסקל מדברים על ספורט עולמי. ולפני שנתחיל, כמה מילים על נותני החסות שלנו. היום אלו חברות ויקר ואקסבלייד. ויקר רוצים לתת לכם אפשרות לקנות ויטמינים ותוספי תזונה עם הנחה, רק למאזיני הפרק, יש הוראות בדף שלנו. ואקסבלייד מזמינים אתכם לקנות סכיני גילוח בהנחה, בניגוד לכל מיני מותגים שאולי הפציצו אתכם פרסמות לגביהם, ורק על הברנד אווירנס הם משלמים אקסטרה כסף. אז באקסבלייד זה לא יקרה, יש להם את האפשרות שלהם לצמצום עלויות, ובעצם אתם מקבלים יופי של מוצר במחיר מוזל בצורה ניכרת, ואם תקנו דרכנו תקבלו הנחה נוספת, ודי עם סכיני גילוח ותוספי תזונה וויטמינים. עכשיו בואו נעבור לפרק, גיקונומי 150, רחל גוטסמן, תעשו חיים. גיקונומי מפרק 150, שלום לדוקטור רחל גוטסמן?
גוטסמן.
גוטסמן, זאת המספר הפעמים שאמרתי שלום לאורח כלשהו, אני עוד דורון ופגענו בדיוק בהגיעה,
מאוד חמור.
נמוך מאוד, זה פאק דיבור, אנחנו לא קוראים בלי ניקוד, אני לא יודע.
אז גוטסמן.
גוטסמן?
כן.
יש מישהו שקורא לך דוקטור?
כן, יש די הרבה האמת שקוראים לי דוקטור, יש חברים כל מיני שמכנים אותי דוקטור, בתור בדיחה. וסטודנטים שלי לפעמים קוראים לי דוקטור.
קראת שביקשת ממישהו?
לא.
זה כזה מישהו אומר משהו? אתה תקרא לי דוקטור.
סליחה. דוקטור בשבילך.
מה רשום על כרטיס אשראי?
דוקטור.
בבקשה.
אבל זה סיפור יפה, כי כשקיבלתי את הדוקטורט שלי והתקשר המנחה שלי לברך אותי כשהדוקטורט אושר, אז הוא אמר לי, עכשיו את יכולה לעשות שלושה דברים שאני ממליץ בחום. לשים על הכרטיס אשראי את השם, תקבלי את היחס הרבה יותר טוב בבנק, בסוגריים, אמת. שתיים, כשאת מזמינה טיסה לרשום דוקטור, זה ישפר לך את הסיכוי לזכות בשדרוגים. ושלוש, היה כשאני מתקשרת להזמין תור אצל רופא, להגיד שירשמו על שם דוקטור גוטסמן, וזה גם משפר את היחס.
כן, את יודעת שזה מאפיה סגורה של רופאים.
כן, אבל מכל הדברים האלה, הדבר היחידי שעשיתי זה שיניתי על הכרטיס אשראי, וזה באמת ממש שינה את היחס של הבנק, אבל בטיסות אני לא מעיזה, כדי שאם מישהו יקבל את כיף לב, לא יגידו, יש דוקטור, יש רופא על המטוס.
מה תגידי?
ואז יעברו על רשימת, דוקטור גוטסמן יגיד, לא, זה דוקטורט בהיסטוריה.
זה השלב שאת אומרת, תביאו לי עלוקות. אני מכירה את הטיפול עם העלוקות, ואת הטיפול עם כזה דם.
אני מכירה טוב את הכשפים בתחום ההתמחות שלי.
עכשיו אנשים אומרים כשפים, עלוקות, על מה הם מדברים?
על מה הם מדברים?
דוקטור, למה הבחורה הזו?
אז אני דוקטור להיסטוריה של יוון העתיקה, וההתמחות שלי היא בעצם על שני אזורים. אחד זה מיתולוגיה ודת יוונית, והשני זה תפיסות של מרחב ומקום בים התיכון העתיק.
שזה נשמע די יבש, ולפחות כאחד שקורא אותך בפייסבוק לא מעט זמן, את לא כותבת יבש.
אני לא כותבת יבש, וזה גם הנושא הוא רחוק מלהיות יבש.
כן, נכון, אנחנו כבר גם עירחנו כל מיני חבר'ה, אנשים גם נורא אוהבים שאנחנו מבינים פה דוקטורים להיסטוריה, כי אנשים כבר יודעים שזה לא, שזה די מעניין, והיה לנו כמה חבר'ה שמתעסקים בדיוק בתחומים האלה.
כן, גם כן, אז הסטריאוטיפ ההיסטורי הוא די יבש, אבל בסופו של דבר היסטוריה זה כל מה שבני אדם עשו וחשבו וכתבו והרגישו, ובני אדם הם בדרך כלל פחות משעממים. אז לפחות הנושאים שאני בוחרת, לפחות אותי,
למה דווקא יוון העתיקה?
תמיד מאוד נמשכתי לתרבות הזאת, לאומנות, ובעיקר לסיפורים, בעיקר למיתולוגיה. עוד ממש בתור ילדה מאוד מאוד אהבתי מיתולוגיות של כל העמים, אבל גם כמובן מיתולוגיה יוונית. וכשהתחלתי ללמוד, אז עשיתי איזה מין דיטור בתקופות אחרות, אבל בסופו של דבר להתמחות
חזרתי לזה. השנייה, היה פה עידן אלתרמן בפרק שעבר, זה כזה כזה סטייל פלטפוס, חזרה אחורה בזמן.
מדהים.
כן, ראית איזה טכנולוגיה יש פה? הייטק. אנחנו מגיעים, תואר ראשון, מה את מגיעה ללמוד?
תואר ראשון למדתי היסטוריה ופילוסופיה.
היסטוריה, פילוסופיה, זאת אומרת כבר מההתחלה לא היית רחוקה מה... לא, לא שעשית לא. איזשהו דיטור ממש גדול.
לא, דיטור בתוך התחומים ההיסטוריים, אם אני אתמחה בימי הביניים אולי, משהו רדיקלי כמו ימי הביניים, זה היה הכי, התקופה הכי...
הכי מאוחרת שהגעת
אליה. הכי מאוחרת שהגעתי אליה, כן. אני בכלל היסטוריה של ה-200 שנה האחרונות, קשה לי בכלל לראות את זה כהיסטוריה, כי אנחנו עוד לא יכולים בכלל להתחיל לנחש את את ההשפעות. אנחנו במידה רבה בהיסטוריה, לפחות של 100 שנים האחרונות, עוד בתוך התהליכים, אין לנו פרספקטיבה. אז אפשר להגיד המון דברים מאוד מעניינים, גם עם פחות פרספקטיבה, ברור, אבל המשיכה שלי היא לאנשים שמתו ממש, ממש מזמן.
למרות שאני מתעסקת בשתי מדינות שמדיין איתנו. פחות או יותר, שתי מדינות לאום, אם זה יוון או מקדוניה או כל מיני כאלה, זה לא אשור, זה לא בבל שאת אומרת, אוקיי, דרגן.
כן, אבל הציביליזציה היוונית העתיקה היא מאוד מאוד שונה מהמדינת לאום שנקראת יוון היום.
נראה לי מקדוניה אפילו יותר, לא?
ומקדוניה גם בכלל לא היו יוונים בעת העתיקה, ובשלב מסוים הם היו צריכים להזיע הרבה בשביל שיראו בהם יוונים.
יש לנו, אחד העובדים שלנו הוא מקדוני, והתחביב של שאר חברי הצוות, זה רק הכנה לתביעה שיום אחד תרושש אותנו, ולצחוק עליו על זה שהוא מקדוני, כי מתברר שכל החבר'ה מצפון אירופה, יש לנו בחור דני ובחור גרמני, והם תופסים את מקדוניה בתור... חצ'קון על העקוז האירופאי שלהם, והוא מקבל את הבדיחות האלה, והוא מתאם פעם אומר לי, תקשיב, תגיד להם להפסיק, ואני אומר להם להפסיק, ואז הוא מעלה תמונה של איך חבר'ה הייתי בגן חיות בסוף שבוע, וטוב, תעלה תמונות, והוא מעלה תמונה של תרנגול על כזה פאץ' אוף סנד, או איזה אחת, והוא מסכים ואומר לו, זה הגן חיות שלכם? אני לא יכול לעזור לך, דרקו, אם זה מה שאתה מביא, אני לא יכול לעזור לך. ואז שאלתי אותו, תגיד, מה אתה תופס את מקדוניה? זה יותר סרביה, זה יותר יוון? הוא אומר, האמת שאני לא יודע. אז מה זה באמת, אם את מסתכלת אחורה?
זה בין לבין, זאת אומרת, העולם היווני העתיק בתור נקודת מוצא לא ראו את המקדונים כיוונים בשום פנים ואופן, ולקראת התקופה ההלניסטית והכיבושים של פיליפוס, ואחר כך הבן שלו, אלכסנדר הגדול, הם עשו הרבה פוליטיקה בשביל שיראו אותם יוונים, וגם ימצאו את השפה והתרבות והמדע והפילוסופיה.
זאת אומרת, הם לקחו אותם רק ברגע שהם התחילו להיות ווינרים?
מי לקח את מי?
היוונים הסכימו...
זה לא שהם הסכימו, הם פשוט נהיו כוח צבאי הרבה יותר חזק וגדול ועשיר מאשר העולם היווני, והם פשוט כבשו אותם, אז לא הייתה להם הרבה ברירה.
הם לקחו את המיתולוגיה גם?
כן, בוודאי, התרבות ההלניסטית, זאת אומרת שאנחנו נגיד מכירים את היוונים שבאו לפה, לישראל, וכל סיפור חנוכה וכל הדבר הזה, זה חלק מתרבות שבעצם העולם היווני כבש את מזרח הים התיכון, ובעצם הגיע עד הודו, הכיבושים של אלכסנדר.
צפון אפריקה, הודו והמזרח.
צפון אפריקה, מצרים, כל החוף הסורי שלנו, וגם פנימה לתוך היבשת, ואיפה שהייתה האימפריה הפרסית, זה הכל כבש אלכסנדר, ואז מת.
הספיק הרבה עד גיל 33.
ממש הספיק המון, וכמובן מת תוך כדי המסע, והממלכה שלו, האימפריה הגדולה, חולקה, לממלכות עם כל מיני אינטריגות וקרבות ויריבויות ביניהם, וכל המלכים האלה בממלכות שהתפרקו אחרי אלכסנדר, הם בעצם היו מלכים יוונים, כלומר הם דיברו ביוונית, הם כתבו ביוונית, והתרבות שהם הביאו איתם והדת שהם הביאו איתם והמיתולוגיה הייתה כמובן תרבות ויוונית.
זה היו אותם אלים בכל מקום, זה הסיפורים שאנחנו מכירים היום, שכילדים אנחנו מתעניינים בזה, ומן הסתם מי שעוקב אחריי חזרו את כל השמות ואת כל הדמויות האלה מהמיתולוגיה. כן. זה היה common sense across the board?
בעולם היווני?
כן.
כן, גם חשוב לזכור שהעולם היווני, אני כאילו לא רוצה שהשיחה הזאת תהיה בסופו של דבר.
לא, לא, היא תהיה...
שיעור בהיסטוריה, וגם כאילו אין לי את כל, אין לי פה לוח...
זה גם טוק רדיו.
ואת המצגת שלי והכל. אז אני אנסה להגיד את זה בקצרה ובצורה פשוטה. הציוויליזציה היוונית, עוד הרבה לפני אלכסנדר, אני מאות שנים לפני אלכסנדר, בעצם לא הייתה מדינה יוונית, כמו שהיום אנחנו תופסים, מדינה על פי הלאום שלה והגבולות הטריטוריאליים שלה. מה שאנחנו קוראים יוון העתיקה בעצם הייתה רשת של ערי מדינה ביוונית פוליס, ברבים פוליס, שכל מדינה הייתה לגמרי עצמאית ואוטונומית וניהלה את ענייניה בעצמה. והיו יריבויות בין הערים האלה והיו בריתות והיו גם יריבויות ובריתות עם מקומות אחרים מחוץ ליוון. וגם מבחינת השטח הטריטוריאלי יוון היא לא רק מה שאנחנו תופסים היום כיוון, למעשה קמו ערים כאלה, ערי מדינה עצמאיות ואוטונומיות סביב יווניות, סביב כל הים התיכון וכל הים השחור. זאת אומרת, היו ערים יווניות ביוון, בחוף שהיום הוא החוף הטורקי, סביב כל הים השחור, בתוך מצרים הייתה עיר יוונית, בלוב ובחוף הספרדי ובחוף הצרפתי ובחוף האיטלקי, בכל המקומות האלה היו ערים יווניות. אז העולם היווני הוא בעצם, כן, יוון היא כל מקום שיושבים ביוונים בתוך פוליס, ויוונים יושבו בתוך פוליס.
כי עדיין לא מדינות לאום.
זה רחוק ממדינת לאום, אבל מצד שני זו ציוויליזציה שכן היא מגיעה להם מרחקים עצומים, כן, שמקיפה את כל הים התיכון, ובעצם מה הופך יוונים ליוונים, אז זה תרבות דומה, אם כי לא תמיד זהה, זה מערכת דתית דומה, אם כי בכל מקום גם היה פולחן לוקלי לאלוהויות מקומיות בנוסף לאלוהויות הראשיות שכולם מכירים.
זוס היה חזק אצל כולם וכל השאר ימצאו משהו אחר?
זהוס היה משלב מאוד מוקדם ראש הפנתיאון, אבל בנוסף היו עוד עולים. גם צריך לזכור שבעולם פוליטאיסטי, ובמובן הזה יוון היא לא, התרבות היוונית היא לא שונה. העולם כולו מלא אלים, זאת אומרת, כל מעיין הוא בעצם התגלמות של במקרה הזה נימפה, של איזה כוח אלוהי, כל עץ, הגשם שיורד.
עץ זה זכר או נקבה?
עצים זה נימפות.
אז אוקיי, תני לי פה אנחנו מתקרבים לדברים שיותר קראתי אצלך בדף פייסבוק, או כן. בספר שתכף נגיע אליו. מה נופל תחת קריטריון של נשיות, ומה נופל תחת קריטריון של גבריות? כי עוד אז מגדר היה אישו.
וואו, זו שאלה סבוכה. הרבה מאוד אלמנטים שקשורים בטבע הם באמת נשיים, כי הנימפות הם בעצם הנשמות של הדברים בטבע, כן? כל עץ הוא בעצם נימפה, כל פרח, כל מעיין, יש נימפות של עננים, יש כל מיני נימפות של מים וים ובריכות, אז הרבה מאוד דברים בטבע הם אלויות נקביות, אבל כמובן שיש גם הרבה מאוד אלוהויות או יצורים, כן? סמי-גודס, מה שנקרא, זכרים, אז יש את האלים כמו זאוס, פוסידון והדס, כן, שכולם מכירים. יש אלוהויות זוטרות יותר, למשל אל שהוא ספציפית אחראית על הרפואה, או
האל שמגיש את היין.
האל של היין הוא אל מאוד מאוד חשוב ומרכזי, הוא לא זוטר בכלל, זה כמובן דיוניסוס.
כן.
אחד האלים העתיקים ביותר גם בפולחן היווני, אבל יש גם אלים כמו פן, שזה כן, אל הרועים שמסתובב בשדות וביערות, וממנו גם המילה פאניקה, כי כשאתה הולך לבד ביער, נדמה לך שמישהו עוקב אחריך,
איזה מעניין דברים האלה שמגיעים מהמקורות הכי לא צפויים מהבחינה הזו.
כן, וגם יש סיבה להיכנס לפאניקה, כי הוא ידוע כמי שאונס גברים ונשים שמסתובבים
בבדיער. הם לא בחלו פעם.
וגם מקיים יחסי מין עם עזים, ובעצם
הוא הקדים את קווין ספייסי באיזה 2500 שנה.
לפחות.
גם את הסדרה שלא ביטלו ברגע שהרומאים הגיעו.
לא, דווקא הרומאים ממש
אימצו
את פן, אפילו יש אתר פולחן רומי לפן אצלנו בבניה, שגם המילה בניאס היא בעצם במקור פניאס, שזה מקדש לפן, ובגלל שהעמים המקומיים התקשו לבטא את הפי, הם אמרו בניאס.
איזה קטע, משום מה יש לי בראש שבניאס הגיע מרחצה, מכל מיני שפות סלאביות, אבל זה בטח לא קשור.
אולי יש גם, אני מכירה את האטימולוגיה הזאת, ויש אתר ארכיאולוגי בבניאס שהוא מקדש לאל פן, ומצאו אפילו מסכה נורא יפה של האל פן, עוד הוכחה לזה שפולחן יווני שלט בכל הים התיכון.
כמה שנים היה, הדת הייתה כזו ליברלית כיפית לפני שהיא הפכה להיות קודרת מאפנה?
אני חושבת שבכל דת יש היבטים קודרים ומאפנים ומשטרים.
אם את מסתכלת על המיתולוגיה היוונית?
יש כמה הבחנות שצריך לעשות. דבר ראשון, ההבחנה בין דת למיתולוגיה. שבחברה שלנו ובתרבות שלנו, שהיא כבר המון שנים מונותאיסטית, הדברים לגמרי כרוכים אחד בשני. בחברות עתיקות אין זיהוי או תואם מושלם בין דת לבין מיתולוגיה. מיתולוגיה זה הסיפורים שמספרים על האלים, שזה בעצם אומר גם הסיפורים שמספרים על בריאת העולם, כי העולם הוא האלים גם, וכמובן יש גם גיבורים וכל מיני יצורים, כמו יצורים קסומים כאלה, כמו קנטאורים וסטירים וכדומה. אז המיתולוגיה זה הסיפורים, והדת זה הפולחן. עכשיו, אתה יכול לספר סיפורים מאוד מופקרים או כיפים או פרועים ופנטסטיים, אלילים וגיבורים, ובאותו זמן, לאותם אלים, להעניק פולחן מאוד מאוד ברצינות.
שהברצינות אומר מה? שאת אומרת ברצינות? כי אני חושב על הנצרות שהגיעה מיד לאחר כל התקופה הפנטסטית, אני עושה את זה עם גרשיים.
כן, כן.
וזה נהיה כזה מאוד סטריק, דעת אלוהים אחד.
כן, אז יש הרבה מה להגיד על הכניסה של הנצרות, וגם על השאלה עד כמה היהדות הייתה מונותאיסטית בגלגולים הראשונים של ה... יש שם סימן של ה...
כעם שדעת במקסימום מנה כמה מיליונים בודדים, או היום, דעת, לא יודע, 12-13 מיליון, בתוך אוכלוסייה של 8 מיליארד, אנחנו עושים הרבה רעש, אבל זה באמת פקטור היה אי פעם?
היהודים, כן, אם הסתכלת על העתיקאים, היו עם אחד עם פולחן מסוג מסוים, מבין עוד הרבה עמים וסוגי פולחן רבים. אז בהחלט הייתה להם נוכחות, אני לא חושבת שהייתה להם נוכחות יותר חשובה או משמעותית מעמים ופרקטיקות דתיות אחרות. כן הייתה לה משמעות בתור זה שישו יצא מתוך היהדות, והדברים שהגיעו משם, והדברים שהלכו עם היהדות, והדברים שהלכו נגד היהדות. בסיפור ההיסטורי, במובן הזה, יש לזה משמעות. מה שרציתי להגיד קודם על ההבדל בין דת ומיתולוגיה ופולחן, יש דוגמה שאני תמיד משתמשת בה שקשורה לאלה הרה, אלת הנישואים והמשפחה. בכל הסיפורים המיתולוגיים היא תמיד דמות די שולית, כמעט אין אף סיפור שהיא ככה ממש הגיבורה שלו, והיא תמיד דמות, אשתו של זאוס, מלך האלים, והיא תמיד האישה הקנאית והנקמנית, כי בעלה, כל הסיפורים שקשורים בזאוס, קשורים באהבות ורומנים שלו, עם נשים וגברים, נערות, נערים, נימפות וכדומה.
ניצל היטב את הכוח.
חד וחלק, הוא ארכיטיפ של ניצול יחסי מרות.
הוא קבע את הדפוס, ומאז רק גברים אומרים, שמו, מלך האלים עשה.
אני עושה כמוהו.
כן.
כן, בדיוק. ובכל הסיפורים תמיד הרה היא הקנאית, זאת אומרת, יש איזה סיפור על זאוס שמתעסק עם זאתי או עם ההוא, והרה מגלה את זה ונוקמת נקמה נוראה, והנקמה היא כמובן תמיד... באנשים, כן, תמיד בקורבן. וזה דפוס שחוזר על עצמו, ואם אתה מסכם את כל ה... כן, מסכם את הדמות של הרה מתוך המיתולוגיה, אתה מקבל דמות קטנונית ומרשעת. מצד שני, אם אתה מסתכל על הפולחן, על העדויות שיש מאותן תקופות, בפולחן אתה מגלה את אחת מהאלות הכי חשובות, הכי חזקות, המקדשים הכי גדולים נכתבו, נבנו, לכבודה, וכן, שירי ההלל והקדשות במקדשים. אז אנחנו מקבלים איזושהי סתירה.
איך את מקבל, איך את מסבירה את זה?
אני אוהבת את הדוגמה הזאת כי אין לה הסבר טוב.
יכול להיות שמה שאנחנו מחשיבים כמיתולוגיה, הרי זה אוס, אין קנון, לא היה קנוניזציה של דת במאה הראשונה, יושב איזה אצלנו חבר'ה ואומרים, טוב, זה המשנה,
נכון.
זה התנך, נסגר,
נכון.
מה זה במיתולוגיה?
לא רק שאין קנון, אלא אפילו אין כתבי קודש, במובן שבדתות המונותאיסטיות יש את הספר הקדוש, אסור להוסיף עליו מילה, אסור לגרוע ממנו מילה, והמקסימום שאפשר לעשות זה לתת פרשנויות, כן? בעולם היווני ואחר כך הרומי אין בכלל את התפיסה הזאת. יש את האיליאדה והאודיסאה של הומרוס, שירים מהמאה השמינית לפני הספירה, שתמיד אומרים אליהם שהם התנך של היוונים. אז הם תנך במובן זה שהם היצירות הבסיסיות שהיוו את המצע התרבותי שאחר כך המשיך עם הציוויליזציה הזאת.
זה בעצם כל האזכורים הראשונים של, או העיקרים של פוסיידון ושל כל האלים האלו? שבעצם הסיפור של הרקולס והסיפור של לנה והכל?
כן, זה גם הטקסט הראשון שהתגלה בעולם היווני בצורת הכתב הזאת, בלי להיכנס יותר מדי. בעולם היווני, כן, אנחנו מדברים פה, הומרוס במאה השמינית, יש עדויות לכתב מסוג אחר, לא אלפביתי, קדום יותר, שאחר כך נעלם מהעולם, אבל הכתבים ההם, אני רק אגיד את השם לינאר A ולינאר B, זה פחות, אני לא רוצה להיכנס.
מה נפלת לנו עם האקדמיות
הזאת? בדיוק, להיכנס יותר מדי לפרטים שם, אבל זה כתב שהיה ביוון ונעלם ממנה, ובעיקר הכתב שימש לרשימות של מחסן. פה ושם יש איזה אזכור של אל, למשל. שלושה כדי שמן שמוקדשים לאלה דמטר, אלת החקלאות.
כן, רוב שמוצאים כל מיני כתבים של מגילות ים המלח, כל מיני כאלה, זה בסופו של דבר רשימות מקולת. זה מה שהרזיק.
כתבי ים המלח דווקא לא, כתבי ים המלח
זה... נכון, זה אחד המקרה... באמת, מה זה, הכנה לקראת המצור, או כל מיני דברים כאלה?
יש ויכוח, האם בדיוק מה זה הטקסטים האלה במגילות ים המלח, יש שחושבים שזה כתבים של איזה קאט מתבודדת כזאת, שיש כאלה שמזהים אותה עם האיסיים.
הייתי בטוח שזה העובדה, שזה האיסיים שכותבים על, הם יושבים שם במערות שלהם.
אז אולי. עוד אופציה זה שלקראת המרד ברומאים הוציאו את הספרייה, הבריחו את הספרייה של בית המקדש מתוך ירושלים בשביל להגן עליה והביאו אותה לשם, ובגלל זה יש כזאת כמות אדירה של כתבים. בכלל זה נושא מאוד, זה לא התחום התמחות שלי, אבל זה מאוד סוער, כן, המחקר סביב מגילות ים המלח.
איכשהו מבחוץ.
זה גם מעורר המון אמוציות וריבויות.
זה כל ריב בכל תחום נורא סגור, תמיד נראה קצת מוזר מהצד.
כן, אבל...
אתם רוצים את זה, אתם רוצים את זה, מה אתם מתעסקים בזה? זה על כל דבר, על פיזיקה, על מדעי המחשב, על היסטוריה, על פילוסופיה, תמיד יש לך ריבים שמבחוץ נראים כל כך שוליים.
נכון, אבל פה אני חושבת שבמיוחד זה מעורר יצרים, כי זה מין רגע מאוד מאוד חשוב בהיסטוריה של העולם המערבי.
וגם האתוס הישיר של יהודים, זאת המרד, הקרבה.
זה האתוס של היהודים עם המרד והקרבה, והאופן המאוד עגום שבו כל הסיפור הזה נגמר.
עגום בעינייך והירואי בעיני האחר.
אני חושבת שגם אם הרואי, אז הרואי ואגום.
כן, בעם שמקדש את טוב למות למען ארצנו, אני לא יודע כמה אגום נתפס, אבל כן.
כן, אז אוקיי.
תמיד שוכחים בכלל שהם דקרו את הילדים והאנשים שלהם.
כן, קשה קצת לשכוח, אבל גם זה היה.
הצליחו.
נכון. וגם זה הרגע, או מאוד קרוב לרגע שבו מופיע ישו, ומה שמעניין במגילות בים המלח, זה שיש שם ספרים מתוך התנך, עותקים מאוד מאוד מוקדמים לכל מה שידוע היום. זאת אומרת, יש שם ספרים מתוך התנך שהכתב היד הבא שמצאו מבחינה כרונולוגית מאוחר מהם במשהו כמו 1,000 שנה כמעט. זאת אומרת, תגלית ממש
רגע,
ממש חשובה.
תרגום ה-70?
אבל זה תרגום.
הבן, אני אומרת כתבים מקוריים
כן,
בעברית.
כן, כתב יד בעברית. אבל בנוסף יש כל מיני כתבים של כנראה כתות, וכל מיני, כן, מלחמה של בני אור ובני חושך, כל מיני דברים שלא נכנסו לתנך ושופכים אור על כל מיני זרמים ששייכים למדבר יהודה, שבהם קוראים כל מיני דברים קצת אחרים, חלקם מאוד מזכירים את הנצרות בראשיתה, אז איזושהי נקודה בזמן שהיא מאוד טעונה גם עבור היהודים, גם עבור הציונים, גם עבור מתנגדי הציונים, גם עבור חוקי הנצרות המוקדמת,
ישבו כמה חבר'ה עשויים במדבר, אכלו מכת שמש, כתבו פנטזיות, ותראים מה קורה 2,000 שנה אחרי זה.
בדיוק, בדיוק.
יש הרבה ספרים בעצם ביהדות, בין סירה וכל מיני כאלה שלא נכנסו לקנון, שהם כן
כן, הספרים החיצוניים.
ספרים חיצוניים שהם כן מלאים בפנטזיה של מישהו שעולה לגן עדן ומשקיף מלמעלה.
כן, 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 בהחלט, בהחלט.
אני חושב שהם ידעו מה הם עשו כשהם הוציאו את זה.
אז שם במגילות שמצאו באזור ים המלח יש לא מעט כאלה. יש גם חלקים שהם חלק מהתנך וגם חלקים שהם ספרים שלא... שלא מהתנך, וחלקם באמת נותנים זווית מאוד אחרת על הפרקטיקות של
היהדות. יש אותך מתישהו שהפנטזיות שלנו, הספרי, לא יודע איך לקרוא, זה המיתולוגיה היהודית, הם כל כך פחות פנטסטיים מהרומאים או היוונים? זה כאילו גרם לך איזשהו משיכה דווקא לשם אולי?
כן, אני חושבת שאולי הסיבה שנמשכתי לשם זה כי אני אוהבת את הפנטזיה, ויותר מזה אני חושבת ש... באיזשהו מקום דווקא הפנטסטי והבלתי אפשרי מתאר את נפש האדם הרבה יותר טוב מאשר
כן, יש מקום לדימויים, לאלגוריות יותר מעניינות.
נכון, נכון.
בגלל זה מפתיע אותי שבסופו של דבר הדתות שניצחו זה דתות כל כך קשות, כל כך לא פנטסטיות. יש לך איזשהו הסבר על הדבר הזה? היה להם את כל העושר הזה של את התרבות ההודית ואת התרבות הרומאית והתרבות היוונית, ובסופו של דבר מה שניצח זה כזה אפוסל, הבן של אלוהים שמסתובב ואומר לך...
אשמה, אשמה, אשמה.
כן, זה קצת, גם יהדות, גם נצרות, בטח שאיסלאם מהבחינה הזו, דתות מאוד...
הנצרות היא נורא מעניינת, כי בסופו של דבר, בסיפור של ישו, יש המון אלמנטים שהגיעו ממש באופן ישיר מהמיתולוגיה היוונית והרומית, ובאופן ספציפי מהדמות של דיוניסוס אל היין, שהוא האל הכי פרוע מכל החבורה הזאת, ויש ממש אלמנטים בדמות של ישו שיושבים אחד על אחד על הדמות של דיוניסוס, אבל איכשהו הם הצליחו להפוך את האל האל הנורא הזה, דיוניסוס, שאין נורא כמותו ואין נפלא ממנו, לדמות מאוד מאוד...
לחנבץ.
מעבר לחנבץ, דמות קשה, זאת אומרת, כן, ישו שנושא את הסבל של כל האנושות.
כן, תראי, הם לקחו כאילו גבר עם כל המורכבויות של גבר, והפכו אותו לטינג'ר שאף אחד לא מבין אותי. כולם נגדי.
אז יש שני, אני חושבת שיש בדמות של ישו, יש שני אלמנטים. יש את הצד הזה של אף אחד לא מבין אותי, בסוגריים חוץ מאמא שלי.
כן.
גם בעיה.
שהיא בתולה, אף אחד לא שכה בקה.
כן.
אל תצרקו.
אז יש את הדבר הזה. אבל אם אתה מסתכל על התיאולוגיה, כן, על התפקיד הדתי של ישו, אז ישו הוא הבן של אלוהים שהוא אלוהים, והסיבה שהוא התגלגל ובא לעולם, זה בשביל שאף אחד לא יבין אותו, כולם יתעללו בו, והוא ימות על הצלב בסבל נוראי, והסבל שלו בעצם מחפר על החטאים שלנו.
שזו התפיסה הקתולית.
שזה דווקא מאוד לא, מאוד לא טינג'רי במובן הזה. זאת אומרת, המטרה היחידה של התגלגלותו של ישו בבשר, זה בשביל לשאת את החטאים ולסבול עבורנו. וזה הבסיס, כן, של התיאולוגיה הנוצרית. וזה מהלך מאוד מעניין, כי כמו שאמרתי, הוא יושב על אלמנטים של פולחן דיוניסי. דיוניסוס אל היין הוא האל שמת ונולד מחדש. בכל המיתולוגיה שלו יש לפחות שתי גרסאות שבהן הוא מת, ואיכשהו מצילים את הלב שלו אחרי שהוא מת והוא נולד מחדש.
כן, למרות שהמיתולוגיה היוונית למות זה סתם, אתה קופץ למטה, מישהו מביא אותך.
אם אתה אל.
כן, אבל זה...
אם אתה בן תמותה, אז אתה מת, אתה מת.
בסדר, אתה כולה המיטווגן עבורם, עבור כלים לאלים, אבל מהבחינה...
נכון, אבל גם בקרב האלים, אין הרבה דוגמאות של אלים שממש אומרים עליהם שהם מתו ונולדו מחדש. יש דמויות שיורדות לשאול ועולות ממנו, שזה משול למוות. אבל על דיוניסוס ממש נאמר, אמא שלו הייתה בת תמותה.
כשאת אומרת נאמר, באיזה סיפור זה נאמר? זה היה כאלה שתמיד אף פעם לא הבנתי, המיתולוגיה, אני מכיר את הדמויות, ואני קורא את
זה. אז דיברנו קודם, נכון, על זה ש... על הומרוס, ועל זה שהומרוס, איליאדה ואודיסאה, הם בעצם הבסיס התרבותי והספרותי לעולם היווני. אבל חוץ מהומרוס, יש הרבה מאוד טקסטים, שגם מספרים סיפורים על אלים ועל גיבורים. והם טקסטים כאמור ראשיתם עם הומרוס במאה השמינית לפני הספירה, וכל הזמן ממשיכים לכתוב את אותם סיפורים שוב ושוב בשירה, אחר כך בפרוזה, אחר כך יש כתבים שמסכמים כל מיני גרסאות של משוררים אחרים, יש כתבים גנאלוגיים שבכלל מתרכזים באלמנט של מי הוליד את מי, ופחות בסיפור הנרטיבי, אחרי זה מגיעות הטרגדיות, כן, סופוקלס ואייסחילוס, שכולנו מכירים את, שהם בעצם מספרים מחדש את אותם סיפורים שכבר סיפרו לפניהם עשרות פעמים לפעמים. עכשיו, בכל סיפור כזה, כן, על לידתו של דיוניסוס, למשל, יש גרסאות, והן לפעמים סותרות. למשל, בגרסה אחת, אמא של דיוניסוס עולה באש, וכך הוא מת, וזהוס מציל אותו על ידי זה שהוא חותך לעצמו את הירך, מכניס את הלב של דיוניסוס לירך, תופר את זה, ושם בעצם נגמר ההיריון.
ההבנה שלהם באנטומיה הייתה לוקה בחסר.
אני חושבת שהם ידעו מספיק בשביל לדעת שבמציאות זה לא יעבוד, אבל אם אתה זהוס, אז זה עובד. בסיפור אחר, דיוניסוס כבר נולד, והוא יורד לעולם המתים, כאילו לשאול, ומשחק שם, ומגיעים הטיטנים, וטורפים אותו. וכל מה שנשאר זה הלב, ואז זהוס לוקח את הלב ובולע אותו, ודיוניסוס נולד מחדש. אז כן, יש שני סיפורים שונים על המוות והלידה מחדש של דיוניסוס.
שזה בעצם מה שהלך לישו מהבחינה הזו של האל
למשל,
הבכיר יותר, אם זה כן. בין האל והאל הבכיר.
וגם אלמנטים בפולחן, למשל שבסעודה האחרונה ישו אומר, תשתו זה, כן, תשתו זה הדם שלי, והתלמידים שלו שותים את הדם, אבל כל זה התגלגל אחר כך למיסה הקתולית, והמאמינים, כן, אוכלים את הלחם שהוא הבשר של ישו, והכומר שותה את הדם, ובדיוק כמו שהיה בסעודה האחרונה, שזהו סומר תאכלו זה הבשר שלי, זה הדם שלי, האמונה הקתולית היא שישו מתגלגל ממש, כל פעם שהמאמין אוכל מהלחם, הוא ממש, כן, אוכל את ישו, וזה ממש של פולחן דיוניסי, שהשתייה של היין נתפסה כהכנסה פיזית של האל לתוך הגוף, ו מה שגורם לשיגאון, והשיגאון של היין הוא שיגאון קדוש, ובא איתו איזשהו פולחן.
אתה חושב שהנוצרים הראשונים ניסו לעקור מהשורש את הפנטזיה, מהבחינה הזו?
אני רוצה לפני זה לגמור את הסיפור על הגרסאות.
מעולה. את עושה טוב. עכשיו מאזינים אומרים, הגיע הזמן, הגיע הזמן שמישהו יגיע.
כי בכל זאת אני... אז אמרנו שיש המון גרסאות לאותו דבר, והרבה פעמים גרסאות סותרות, למשל, בסיפור מסוים דמות אחת יכולה לחיות לנצח, להזדקן לנצח בקצה העולם, ובגרסה אחרת מרחמים עליה והופכים אותה לצרצר. אז איך הם חיו, כן, איך הם חיו עם זה שלכל דבר יש המון גרסאות? זה לא הפריע להם, כי השירה, כן, השירים, הכתבים בפרוזה, המחזות, הם נתפסו כאקט פולחני, אבל לא ככתבי קודש. זה לא, אנחנו היום קוראים, נגיד, על בריאת העולם, מבחינה תיאולוגית, בתנך, זה היסטוריה קדושה. כן? או מה שדיברנו קודם על ישו, זה ההיסטוריה הקדושה של הנצרות. זה מספר על האל ועל העולם ועל המצב האנושי, ואי אפשר לשנות בזה תו. התפיסה היוונית, ולא רק היוונית, זה בכלל מאפיין דתות פוליתאיסטיות. אין אמת אחת, כן? אין אל אחד, יש הרבה אלים והם נאבקים ביניהם ויש הרבה גרסאות וזה לפעמים ככה ולפעמים ככה, זה תפיסה דתית שהיא הרבה יותר גמישה ופתוחה מאשר בדתות המונותאיסטיות.
היא גם נותנת מקום לכל עיר לבחור את האל שלה, ואז
את האל הראשי.
גיוון פוליטי. אם אתה
בהחלט.
בעצם, כן, ביהדות הרבה פעמים השתמשו, הרי בסיפורי התנך יש כל מיני דעת את המלך ההוא שעשה, הנה מצאתי ספר במרתף, נחשו מה, כולכם צריכים להיות מתחת לבית דוד, whatever,
כן.
אבל, כי יש סיבות פוליטיות, ביוון זה אף פעם לא היה בעצם האישו, נכון? בעצם אף פעם לא ניסו לאחד את השורות עם המיתולוגיה, זה אף פעם לא, זה כן היה כלי פוליטי מתישהו?
כן, לפעמים זה יכול היה להיות כלי פוליטי, למשל אם פוליס אחת משתלטת על אחרת, אז היא יכולה להגיד, הנה יש את הנבואה הזאת של אפולו מדלפי, שככה וככה.
משהו מה מצאנו במעוטף שלנו.
כן, כן. אז אי אפשר להגיד שזה לא, שזה לא מופיע בכלל, גם למשל ידוע, זה נגיד דברים שמופיעים הרבה גם אפילו בתנך, על הערים הכנעניות, שכשעיר אחת עולה לעיר השנייה ומנצחת אותה, היא לוקחת לה את צלם האל מהמקדש המקומי.
שזה פיזית פסל.
שזה פיזית פסל, אבל זה התגלמות האל עצמו. זאת אומרת, כשאני מנצח אותך, זה גם שהאל שלי ניצח את האל שלך. אז כן, אותם יריבויות ותככים שאנחנו רואים על האולימפוס או כן בכל דת אחרת בין האלים גם באים לידי ביטוי במה שבני האדם עושים בארץ כששתי ערים נלחמות אז בעצם זה במקביל גם מלחמה בשמיים בין האלים שלהם הבעיה היא שפשוט בני אדם הם מאוד מאוד בעייתיים, והם אוהבים להילחם ולעשות דברים נוראים אחד לשני.
שזה מה שמעניין אותי בתחום שלך, את כהיסטוריונית שהרבה, שכותבים הרבה, יצא לי לקרוא לא מעט, ספרי היסטוריה, והרבה מספרי היסטוריה מתעסקים במעשים גדולים של אנשים לבנים, את מכירה את
ה... כן, ברור, של גברים לבנים.
של גברים לבנים, והנה הגבר הלבן הזה כבש את המדינה ההיא, והנה גבר לבן ההוא שכבש את המדינה הזו, וכל כך מעט היסטוריונים מתעסקים, וזה באמת מעט, מתעסקים בנושאים אחרים, אז הנה, את מתעסקת במיניות, ובעולם היש, גם, והספר שלך נקרא על התשוקה, זה לפחות חלק עיקרי לפחות מהספר הראשון.
לא, אני לא מכחישה.
ודעת, אם זה כל מיני ספרים כמו The Common History of, איך זה נקרא, ההיסטוריה המעמית של ארצות הברית, של הווארד זין, שמתעסק בכל משהו לא גברים לבנים, אבל זה ממש מיעוט שבמיעוט. אז מהבחינה הזו, איך הגעת למצב שאת מתעסקת בתחום שהוא לא גברים לבנים כובשים מדינות אחרות של גברים לבנים אחרים?
טוב, אז אני קצת עצוב לי מה שאתה אומר, שעדיין הדעה בציבור הרחב היא שהיסטוריה עוסקת בסיפורי
כיבוש
של, של, של גברים לבנים. יש אסכולות במדע ההיסטוריה, מדע במרכאות ציינתי כי לא רואים את התנועה המגוחכת.
יש שתיים מגרשיים באוויר.
כן, אז יש אסכולות בדיסציפלינה ההיסטורית, ולפחות ב-50, אם לא יותר, שנים האחרונות, מתרחקים מהיסטוריה פוליטית וצבאית, שבמסגרתה באמת יש הרבה גברים לבנים שכובשים אחד את השני.
או פרסים,
זה יכול להיות גם, כן, גם אנחנו גם מאוד מאוד אירופוצנטרים, אפילו בשיחה הזאת, כן, כמובן יש היסטוריה אדירה,
סינית,
הודית,
ילידית אמריקאית,
דרום אמריקה, כן, שהיא בוודאי לא מונהגת על ידי גברים לבנים, אבל אולי על ידי גברים.
כן.
אבל מעבר להיסטוריה הפוליטית והצבאית שהיא עוסקת במלחמות, חוזה שלום, בריתות וכאלה, לפחות 50 שנים האחרונות יש גם הרבה סוגים אחרים של היסטוריה, היסטוריה חברתית, היסטוריה כלכלית, היסטוריה של הדת, היסטוריה של נשיות ועוד המון המון דיסציפלינות נוספות. אני באופן אישי, מאז שאני זוכרת את עצמי כמתעניינת בהיסטוריה, לא עניין אותי בכלל לדבר על פוליטיקה אולי קצת ומלחמות, מי נלחם במי, מתי היה הקרב, זה נראה לי, אני ממש, יש לי ממש התנגדות לזה, כשאני מלמדת באוניברסיטה, אז יש פרקים שאני חייבת לעשות, כן, כי אם הסטודנט לוקח...
כי זה הסילבוס.
כי הוא לוקח, כן, לוקח מין קורס כללי על תרבות יוון, אז יש כמה תחנות שאני חייבת לצעוד דרכן, והוא חייב לדעת, אבל במובן אידיאולוגי, אני מתנגדת לזה, אני חושבת ש... כן, אני אשתמש בביטוי שמגיע מאיזה אסכולה היסטוריונית צרפתית שנקראת האנל, שהם אומרים, המלחמות והחוזי שלום, כן, מי מולך באותו רגע, הפיכה צבאית, הפיכה כזאת, שינוי שלטון, זה הקצף על פני הגלים. מה שבאמת הוא ההיסטוריה, זה התהליכי עומק, תהליכים שמשתנים לאורך מאות רבות של שנים, ולפעמים אפילו אלפי שנים. אם אני קושרת את זה לחלק הקודם של השיחה שלנו, שלמשל אנחנו מסתכלים על פולחן של דיוניסוס, שהיה לו מאפיינים מסוימים, אנחנו רואים איך הוא התגלגל לתוך הנצרות, ולאט לאט המאפיינים שלו השתנו. אבל זה לא היה ביום, כן? עד עכשיו מי ששלט בעולם הדתי היה חבורה של אלים, וממחר בבוקר תכירו את הדוד הזה ישו.
אני חושב שזה הרבה פחות גם מעניין, לדעת כלראיה, נסתכל לדעת מיכאל הר סגור עם כל הכבוד אליו, שאני אישית מאוד נהניתי להזין לו,
גם אני עיצב את נעוריי בתוכנית רדיו.
אז אין הרבה מאיתנו, ומצד שני שמגיע איזה מישהו כמו יובל נוח הררי, והופך את זה פשוט לסיפורי, לבוא תראו את התהליך שקורה, ומה אני חושב שזה ישפיע הלאה, פתאום כל פודקאסט שני שאני שומע בארצות הברית, אומרים יובל נוח הררי.
כן, טוב, הוא ממש...
אבל הוא פיצח משהו שבאמת מעניין, יודעת, כמו שאת אומרת, התהליכים האלה שאת מתארת, הם באמת מעניינים.
הוא בכלל גם לוקח, כן, טיים סקייל סופר סופר רחב.
הוא לוקח הכל.
הוא לוקח הכל, נכון. שגם לזה, יש לזה את היתרונות, זה סיפור מאוד מעניין, אני גם... כן, אני חוקרת מיתולוגיה, אני סאקרית של סיפורים. תן לי סיפור טוב, זה עדיף בעיניי, בהרבה מובנים מהאמת.
ושוב, זה הרבה, כולם מתחברים לזה.
נכון, והוא סיפר סיפור טוב, ויש בזה הרבה, אבל זה גם מעבר לסיפור. למשל, אני, כשאני, גם במחקר שלי וגם בכתיבה שלי בספר ובכלל, אני מתעסקת עם סיפורים שנכתבו לפני 2500 שנה, לפעמים אפילו יותר. וכשאני קוראת אותם היום, אני ממש מוצאת את עצמי בהם, באופן הכי אישי, בדברים הכי קרובים, הכי אינטימיים, באהבות שלי, בתשוקות שלי, ביחסים שלי עם חברים ועם ההורים ועם הילדים שלי. ואני חושבת שזה תופס משהו מהחוויה האנושית שהוא הרבה יותר משמעותי בעיניי מאשר באותה שנה האם בפוליס הזאת במילטוס שלט הזרם, כן, הזרם האריסטוקרטי או הזרם הדמוקרטי.
אבל זה בדיוק מעניין, זאת, את האנשים, זה יכול לעניין, זאת, שמקיאוולי כותב על הנסיך, הוא לא כיוון את זה לקהל הרחב, הוא כיוון את זה לאנשים שרוצים למלוך על אנשים אחרים. הנושאים שאת מדברת עליהם, או מתעסקת בהם, או כותבת עליהם, היו נכונים לפני 2500, כנראה שלפני 5,000, וכנראה שבעוד 5,000 שנה. אין להם כן אמיניות עליהם לגמרי, וכולנו נהיה ראש עם שתי אצבעות שמקליד על אייפון ומתרבה באמצעות קוד.
אני מקווה שלא.
כולנו מקווים שלא, אבל את יודעת, התהליכים הזה.
אפשר לדעת.
תהליכים שקורים בחברה.
נכון. כן, אתה יודע, אתה לא צריך לשכנע אותי. עכשיו, אני גם, הדיסציפלינה של, כן, של, של, של ההיסטוריה היא לא רק זה. זאת אומרת, אני האחרונה שתגיד לך שזה לא חשוב להבין את הכוחות הפוליטיים ו...
זה בכל מה שעיצב את המציאות של היום.
את המציאות, כן,
המציאות וגם... המציאות הגיאופוליטית, נקרא.
וגם אם זה לא עיצב באופן ישיר, כן, כי עברו הרבה מחזורי זמן מאז, זה התשתית של מי שאנחנו היום, ואיך שאנחנו תופסים את העולם היום, וזה גם סיפורים טובים, כן? אתה, בסופו של דבר, כשאתה צולל לעומק, אז זה שוב מגיע לאנשים, ועל ההוא שהיה נורא כוחני, וההוא שבגד ועבר מהתונה לספרטה כל רגע. יש סיפורים טובים, וגם יש אנשים עם כל מיני נטיות, זאת אומרת, לי יש נטייה להסתכל על דברים שקשורים לנפש האדם, ואהבה ותשוקה, ויש אנשים אחרים שהם קוראים, כן, על המהלכים הצבאיים של קרב סלאמיס, וזה גורם לסערות בידיים שלהם לעמוד, אני מכבדת את זה, כן?
אני טוען שאפשר לעשות הכל מעניין, גם קרב סלאמיס.
קרב סלאמיס הוא אגב קרב נהדר.
כן, אבל אם תארי את זה בצורה יבשה, אז מעט אנשים התעניינו בזה, אבל אם דן קרלין, שיש לו פודקאסט בשם הארדקור היסטורי, שהופך הכל לנורא סיפורי, והוא מנסה להביא את הטוויסט הזה של תחושות, של איך זה הרגיש להיות בשדה קרב.
הרגיש מפחיד.
בדיוק. ושום ספר היסטורי עד כה לא ציינו את העובדה, שזה הרגיש מפחיד. את יודעת, יש את השיר הזה של אימפריות נפלות לאט, של דן טורן.
כן.
את יודעת, הזמן עובר, אבל אתה לא חושב שזה היה בני אדם שם. אף אחד לא מתעסק בזה כל כך.
אז יש לא מעט שמתעסקים, ויש לא מעט שכותבים מה שנקרא היסטוריה פופולרית, והם בחלקם הגדול היסטוריונים מאוד מאוד רציניים. זה ז'אנר שאם אתה לא... אם אתה לא מתעניין בו, אז אתה גם לא, אז אתה גם לא נחשף אליו, כן? סתם, אני עכשיו חושבת כזה, עולה לי, נגיד, הספר של ברברה טוכמן על המאה 14, כן? אז יש לה שם פרק שהיא מתארת את את המוות השחור, את המגפת דבר. אז אתה, כן, זה כאילו יבש, אבל זה בעצם בכלל לא, אתה מחזיק כן. את הספר ואתה מתחלחל.
כמעט
מגמרי
אירופה.
כן, ממש.
כן.
אבל היא מתארת את זה טוב, היא מתארת את זה ג'וסי, כן? אז זה מצד אחד ספר היסטוריה, אבל מצד שני היא סופרת טובה. וגם מרודוטוס, כן, אני חוזרת למאה החמישית לספירה, שהוא מתאר את קרב סלאמיס, אז זה כאילו תיאור יבש, אבל אם עשית איתו את כל הדרך, כן, עד שאתה מגיע לרגע שהוא מתאר את קרב סלאמיס, אז זה קרב מאוד דרמטי, כן, התכסיס הטקטי שעושים היוונים הוא מאוד מאוד מתוחכם.
גם מציירים לך גוד גייז ובד גייז בסופו של יום.
כן, אבל הוא, נכון, אבל הוא גם, הייתה לו אג'נדה להרודוטוס, זאת אומרת, הוא שייך לאחד הצדדים, זה בסדר שיש גוד גייז ובד גייז, אבל גם הנפילה של הבד גייז היא נהדרת, וגם זה יושב על תמות דתיות וספרותיות של העולם היווני, כמו ההיבריס, כן, חטא הגאווה, שפרסים מנסים לצאת מאסיה ולכבוש את אירופה, ולחרוג מהתחום שהאלים יעדו להם, כן, זה, הוא מכניס את הסיפור ההיסטורי לתוך התבניות הספרותיות והתרבותיות של בני הזמן שלו.
אפילו אז שהוא עושה את זה, אז הוא מתאר את הפרסים בתור הדקדנטים, בתור ה... שהם נשיים יותר, הם לא גבריים, את רואה כבר את החלוקה, מתחילה להיות החלוקה נכון. של טוב ורע, של אלה שמתעסקים בהנאות החיים, מה זה התואבה הזו, ולמה שנוותר להם, אנחנו הגבר גבר של,
נכון,
של
נכון.
האם היוונים.
נכון, כנראה שזה גם הרגע ההיסטורי שבו נעשה לראשונה באמת מין דיכוטומיה כזאת של... אנחנו והם, כשזה מגיע לאירופה ואסיה, ולא קודם.
שעושים עכשיו שחזורים, שנת, אם זה פרנק מילר שעשה את זה, את הקומיק שלו, נובלה גרפית, בסדר, אל תעלבו לי פה. שנות ה-80-90, הוא כתב על הסיפור של מעבר טרמפולי? טרמפולי? איך זה נקרא? אנחנו מבטאים את זה.
טרמפולי.
טרמפולי. אז זה נהיה כבר אישו, כי הפרסים זה איראנים, והיוונים זה בני המערב. חוץ מזה שדעת, היום המערב לא אוהב את היוונים, אבל לא, לפחות לא...
הם בחובות.
הם בחובות, כן. אנחנו מעדיפים את הלבנים שלנו עם כסף, אבל עדיין זה בני המערב, לעומת האיראנים הרעים.
כן, זה שאלה שלמה, כן? אדוארד סעיד בספרו הנודע, אוריינטליזם, שבאמת היה אבן דרך ב...
הפעם הראשונה שבאמת התעסקו בנושא
נכון.
הזה.
נכון. אז הוא סימן את היוונים כראשונים שעשו את הדיכוטומיה הזאת, שמציגה גם את המזרח כשלילי. הוא עוד אפילו מאשים את הומרוס המסכן במאה השמינית, כשהוא מדבר על מלחמת טרויה, כן, טרויה יושבת בחוף של אסיה הקטנה, בחוף של היום
כן,
טורקיה,
כן.
וכאילו הכוחות היוונים עולים על טרויה שהיא אסיה. אבל כשאתה קורא את הטקסט ההומרי, אז זה לא מה שמתקבל, טרויה היא עיר יוונית לכל דבר, בשפה, במנהגים שלה, בדת שלה.
כן, גיבור, להם יש הרקולס, להם יש את הקטור.
כן, ברור, את אכילס.
כן, סליחה, אכילס, כן.
הרקולס
נכון,
הוא איזה שתי
כן,
דורות
כן,
קודם יותר.
כן.
אבל כל הערים, כן, כל החוף הטורקי בעצם היה מלא בערים יווניות, והקלאש הזה שאומרוס מתאר בין הטרויאנים ליוונים, והוא גם לא משתמש במילה יוונים, הוא משתמש בשמות אחרים, היא לא באמת מזרח מול מערב. זה
הוא...
גלגולים כן. הרבה יותר מאוחרים.
והחוט המקשר פה, זה עדיין סיפור של תשוקה. זה עדיין, אנשים יצאו למלחמה על...
הסיפור...
לקח את האישה.
ברור.
כן, שזה, ברור. שזה היפה, שגם בסיפורים המלחמתיים יותר, עדיין יש את החיבור לארצי והברור. את יודעת, כולם, הבאת את חברה שאתה מאוד עצוב.
זאת לא סתם אישה, זאת האישה הכי יפה בעולם.
כן.
אז אם לא שווה להילחם בשבילה, אז בשביל מי?
כן.
וגם מאחורי זה יש את התככים של האלים, כן? אם קודם דיברנו על זה שכשבני אדם נלחמים אחד בשני, זה בעצם שיקוף של היריבויות... של היריבויות בין האלים. אז במובן הזה זה אותו דבר, כי בעצם ריב בין אלות התחיל את כל השרשרת פעולות שבסופם הלנה נחטפה מספרטה לטרויה והובילה למלחמה הזאת.
ואחת, אוקיי, אז די עם כל הדברים האלה, ניקינו היסטוריה מלחמתית, ניקינו היסטוריה, צ'ק, כל האקדמיים שבכם קיבלתם את הפאונד בשר שרציתם, דברי איתי על, מעניתי לשמוע על הספר שלך, או ליתר דיוק שתפיתי את הבשורה על הספר שלך, אני אשחק עכשיו את תפקיד המאזין התמים, ואני אשמח לשמוע מה הביא היסטוריונית, כמוך, מכובדת,
אותו דבר לא מכובד שכזה.
לא שלא מכובד, אבל
הוא מכובד מאוד.
ברור שהוא מכובד מאוד, והוא כבר נהיה חלק, אנחנו 2017 בכל זאת, אנחנו לא 1950, את לא צריכה, מה שנקרא, הלכו לפנייך נשים רבות וטובות.
רבות וטובות.
וספגו את האש, עכשיו את יכולה להגיע ולכתוב על משהו שמעניין הרבה מאוד נשים ואנשים, ולא קיבל באמת הרבה חשיפה. בוא נגיד שגם אם קיבל, אז קיבל יחסית מעט מאוד. ואת כותבת בעצם על נושאים שפחות קוראים עליהם בכל הנוגע להיסטוריה, מה הוביל אותך לכתוב ספר כזה, ועל מה בעצם, על מה, איך זה בעצם מתגלגל?
אז אני חושבת שכמו רוב הדברים המשמעותיים שקוראים בחיים, זה קרה די במקרה, אבל גם חיבר הרבה נקודות לא מקריות בכלל. קודם אני אגיד כזה מילה על הספר עצמו, אז הספר כאמור נקרא על התשוקה, והוא עוסק בתשוקה ובאהבה מהזווית שאני מכירה, שהיא של היות אישה. אני לא בטוחה שגברים היו יכולים, כאילו שגבר יכול היה לכתוב ספר כזה, ו...
לפחות לא הדגם מייצג של גבר.
זה בטוח.
באוכלוסייה של 4 מיליארד יש מספיק
זה בטוח.
יוצא דופן, אבל כן.
בהחלט. לא, מה שאומרת, שבאופן מובהק בחרתי לכתוב את זה מתוך נקודת מבט נשית, ולא לנסות להקיף את כל החוויה, ולצאת בסדר עם כל הצדדים. והוא בעצם יושב על סיפורים מהמיתולוגיה היוונית, שעוסקים באהבה ותשוקה, הוא מספר מחדש בשפה שלי, את הסיפורים העתיקים, בשפה מאוד חופשית. גם קודם דיברנו על כל הגרסאות, כן, שהיו לכל הסיפורים אז, אז במובן הזה לקחתי לעצמי חופש, לכתוב מחדש את הדברים כמו שאני רואה אותם או מרגישה אותם. אז יש את הסיפורים העתיקים, יש לפעמים קריאות שלי את הסיפורים ההם, יש קטעים שכתבתי בגוף ראשון, מעין חוויות אישיות או וידועים אישיים. אני משאירה כאן פתוח את ערך האמת של כל משהו, כל מילה שמופיעה בספר, שכתובים בגוף ראשון ובעצם מהדדים, כן, או כמו איזה סיפורי מראה על הסיפורים העתיקים, וגם הכנסתי דימויים אומנותיים, בעצם ממאה את העתיקה ועד דברים מאוד עכשוויים, שהם גם עוד קריאה של הסיפורים, וגם ציטוטים של כל מיני סופרים ומשוררים שאני אוהבת לאורך הדורות. אז בעצם הספר בנוי פרקים, פרקים מאוד מאוד קצרים, שהם כולם בעצם...
יש כמי שם, אם אתם... יש 120, יש הכל, זה לא רק יוון העתיקה.
כן, כן, זה בכלל לא רק יוון העתיקה.
שעוברים על זה, המחשבה שעולה עם מישהו כמוני זה, מי העורך פה ומה, ואיך הוא זרה מתחת הדבר הזה?
אז העורכת הנהדרת שלי היא ליה פן, שהיא גם העורכת שלי וגם המוציאה שלי לאור, והייתה לנו עבודה מאוד קרובה ומעניינת, וגם לא בהכל תמיד הסכמנו, היו כמה פגישות דרמטיות, אבל באופן גורף היא הבינה מה אני מנסה לעשות. ומה שאני ניסיתי לעשות זה בעצם, אם אמרתי קודם שאני חושבת ש... כשאני קוראת היום את הסיפורים ההם, אני מרגישה שהם לגמרי רלוונטיים ומתארים את החוויה שלי היום, אז ניסיתי על ידי הספר בעצם להראות את הדבר הזה. להראות איך סיפורים עתיקים הם מאוד דומים בבסיס שלהם לסיפורים שקרו שבוע שעבר בבר הקרוב לביתך, איך הם דומים לציורים שצוירו ברנסנס או בברוק, איך הם מהדהדים מחדש אצל קמי ואצל שייקספיר, ובעצם האנושות מספרת שוב ושוב את אותו סיפור, כן, את אותם סיפורים.
לפחות הישות האירופאית מהכיוון שלנו, אני מניח.
נכון. אני מודע שאין
סינים. כן.
יש עיסוק קצת בדמות של אינאנה, שהיא אלה מזופוטמית, אבל זה הכי מזרחה שאני מכירה.
כן, אבל מזופוטמיה, את יודעת, זה ממש...
זה ממש שלנו.
זה ממש כן, זה לא הכי סיני שיש.
לא, לא, לא אמרתי, סיני לא, סיני לא.
לא, אין מה להתנצל על זה.
אני לא מתנצל על זה.
לא, אני אומר גם למי שחושב שאין סיבה לנסות להכיל הכל, האנושות היא אוטובוס ענק, יודעת, אני תמיד הולך לדימוי של קן קיזי, הוא נוסע, הוא לא עוצר לאף אחד.
נכון.
ואין לך מה להתלונן ש... הזניחו את ההוא והזניחו את הזה, להם יש את ההוא ולהם יש את הזה, שיכתוב עליהם, אין באמת מה...
ברור, גם בסך הכל, אני חושבת שכל עוד שאתה מודע למה אתה עושה ומכריז עליו, אז הכל הוא לגיטימי. הייתי מאוד שמחה לדעת מספיק על תרבות סין או הודו, בשביל להיות מסוגלת לכתוב עוד ספר כזה.
הנה, הפרויקט הבא.
הוא יכול להיות.
בתרבויות האלה יש יותר מקום למיניות מאשר בתרבויות כמו שמשתקפות ב-2000 שנה האחרונות ב...
באיזה תרבויות?
סין, עוד ממה שאת יודעת.
אני לא יודעת מספיק בשביל להגיד.
כי ההבדל בין, בוא נגיד התרבות של, בכל זאת זה נקרא Dark Ages, לא בכדי, וגם ההתחלה של הנצרות הייתה מאוד מדממת ו...
בכלל ההיסטוריה האירופאית מאוד מדמנת.
כן, ההיסטוריה האירופאית, בוא נגיד, ב-1900 שנה, 1800 שנה האחרונות היא... עד הרנסנס נקרא לזה, היא מאוד לא... היא לא מינית במיוחד, היא לא כיפית.
את יודעת, כאילו זה העמדה הרווחת, כן. אבל אני חושבת שבסופו של דבר, בני אדם הם בני אדם, ואני בטוחה...
לא, זה בוודאות, לא, מה השתקף?
כן, אני בטוחה שכל ספקטרום הרגשות והמעשים... לוהטים או המגונים שאנחנו מכירים היום, שאנחנו מכירים בתרבויות עתיקות, קרו תמיד.
פשוט מתי שהתחילו להוציא להורג על זה, את יודעת.
אפילו אני לא בטוחה שהוציאו יותר להורג בתקופות כאלו או אחרות.
באמת?
אני חושבת שזו הרבה שאלה של מי תיעד, זאת אומרת, מהביניים, בעיקר התיעוד הוא, בעיקר מי שידע קרוא וכתוב, זה נזירים, זה במסגרות כנסייתיות, וזה כתבים תיאולוגיים. אז אני חושבת שפשוט יש פחות רקורד לדברים האלה, אני לא חושבת שאנשים פעלו בצורה מהותית אחרת, אבל זה פשוט איך שאני רואה את מה זה האנושות. ועובדה כשיוצאים מימי הביניים, הצעד הראשון של הרנסנס עם דקמרון, כן, זה ספר שהוא כולו זימה. אז
גם בתקופות אבל הכי פוריטניות, אם את רואה בתקופה הוויקטוריאנית, כולם פשוט היו עסוקים בלשכב אחד עם השני ולהסתיר את זה.
ברור.
זה, שאתה שם מסגר... אלם כן, זה באמת בחברה ממש טוטליטרית, אז אנשים נראה לי בורחים למה שאין.
אני גם חושבת. אני גם חושבת.
אז למה, שדעת, שאת חושבת, אז בכל זאת את המיתולוגיה היוונית, ואת רושמת על תשוקה, אז אני מחזיר אותך בחזרה לספר שלך.
כן.
ואת אומרת, את בכל זאת מחפשת את הדומה לכאן, פחות או יותר בהכי רחוק שיש. אין לפני 2800 שנה...
כן, זה פשוט עניין של...
מה, גילגמש
לא,
וכאלה
זה,
יש?
זה... כן, גילגמש אגב, גם גילגמש מוזכר בספר, כן, מצאתי את האפיזודה שבה יש הרבה תשוקה, אז גם גילגמש נכנס. העניין הוא, כן, מתי נדלק הפנס על במת ההיסטוריה, הרגע הזה זה הרגע של הכתב. זאת אומרת, לפני שיש כתב, היו סיפורים, אני בטוחה שהיה תמיד סיפורים, אבל לא היה להם דרך להגיע אלינו. ומהרגע שיש כתב, כן, אז... מספרים את עלילות גילגמש, ואחרי זה מספרים על האיליאדה והאודיסאה, ואחר כך ממשיכים עם כל השירים והמחזות, וכל הגלגולים של המיתוסים האלה.
איך זה התחיל? איך היה הסיפור הראשון, התחלת לכתוב אותו, התחלת בעצם לכתוב טקסטים לפייסבוק, נכון?
איך הספר התחיל?
כן.
אז כן, זה היה דווקא, אז כמו שאמרתי, זה כאילו קרה במקרה, אבל ישב על דברים שהתבשלו הרבה זמן, משהו כמו לפחות שנתיים לפני שהתחיל כל התהליך הזה, הסתובבתי עם איזושהי תחושה שאני רוצה לכתוב משהו לעולם, שהוא לא יהיה ספר אקדמי, שמתעסק במיתולוגיה ומראה שהיא מגניבה ומלהיבה ורלוונטית. אני גם נתקלת בעשור האחרון של חיי בהמון הרמת גבה כשאנשים שואלים אותי מה אני עושה. אנשים פוגשים אותי לראשונה.
אני מרים גבה על הדבר הזה.
אנשים, אני חושבת נגיד, אתה הכרת אותי דרך הפייסבוק ודרך התיק המקצועי שלי.
כן, את יודעת, לא, אני מכיר שם באו פייסבוק, אני יודע, הספר שלך.
כן, אבל אנשים שסתם אני מכירה אותם דרך חברים משותפים, או באיזה אירוע חברתי, ולא יודעים מי אני, פוגשים אותי, היי, רחל, היי.
דוקטור רחל, דוקטור.
זהו, הם עוד לא יודעים. כן, כל אחד מספר את זה, שיודעים מה אני עושה, אבל אני היסטוריונית של יוון העתיקה. מה?
זה חלק מירידת קרנה של האקדמיה בחברה די קפיטליסטית שלנו.
נכון, זה ירידת קרנה של האקדמיה, עוד יותר ירידת קרנם של מדעי הרוח, באופן חד משמעי, וגם אנשים באופן כללי פחות קוראים, פחות מתעניינים, התרבות נהיית מאוד, כן, מאוד מהירה.
אם זה לא ב-140 תווים, תלכי מכאן.
בדיוק. וזה בסדר, אני גם מקבלת את זה, אני לא...
איזה זה בסדר?
אוף. לא, אני לא עד הסוף ככה, אבל אני גם חייבת להודות על עצמי, שאני, למשל, הרבה יותר זמן...
נחבא אותו מזגן?
לא, אני בסדר.
אוקיי. נחוס.
אני יודעת גם על עצמי שאני יותר זמן ממה שהייתי רוצה משקיעה בסתם להסתכל בפייסבוק ובאינסטגרם ולשוטט בין אתרי אינטרנט, בזמן שהחלתי לקרוא עוד משהו ולהשאיר את עצמי באמת בצורה הרבה יותר עמוקה ומספקת. אבל זה הזמן שלנו, זה התרבות שלנו, זה בסדר, אני לא...
את אומרת שזה הזמן שלנו, זה התרבות שלנו, ואתה חושבי שכמו שדיברנו על מלכים עבריים מפעם שמצאו ספר במרתף ובעצם נבטו את ההמון, גם כאן, יודעת, יושבים לך 17,000 מהנדסים ומעצבים ואנשי פרודקט בקליפורניה.
נכון.
ודואגים לכך שזה...
נכון, והם גם דואגים לזה.
הם מאוד טובים בזה.
הם ממש טובים בזה, שהדבר הראשון שאני אעשה בבוקר זה, כן, זה לפתוח את הפייסבוק, זה משוגע, אבל...
את צוחקת, אבל על זה...
אני לא צוחקת.
זה נבדק על זה, מתי התחיל, מתי הסתיים, וזה היעד.
כן, כן, ברור, ברור.
שום דבר פה לא מקרי, יש פה אינטרסים כלכליים מאוד חזקים, יש פה אינטרסים תרבותיים מאוד חזקים, זה לא...
כן, כן, זה
כמו
לא...
כמו עם הדת של אז, הדת החדשה או התרבות החדשה לא נבנית באמת במקרה. יש אנשים
אני לא, אני לא תמימה במובן הזה, כן. ברור שהיא לא, ברור שהיא לא נבנית במקרה, וברור שזה מתוכנן כך שאני כל הזמן ארצה לראות מה הדבר הבא, וגם שלא הכל יעניין אותי כל כך, כדי שאני לא ארחיק מתוך הפייסבוק לאתרים אחרים, כי זה היה נורא נורא מעניין. אז זה ברור שזה הכל מאוד מהונדס. אבל כל זה היה בשביל...
איך הספר התחיל?
בדיוק, בשביל להגיד ש... לאורך השנים נתקלתי בהרבה הפתעה מהתחום שאני עוסקת בו, והרבה אנשים שבאמת לא הצליחו להבין למה זה מעניין, למה זה מלהיב. אני לא חושבת שזה פגע בי ברמה האישית.
אגו, לכולנו יש אגו מהבחינה הזאת. דעת שאתה מספר למישהו מה אתה עושה והוא... או מרים גבה, או רוצה להחליף מהר נושא.
היו דברים שפגעו בי הרבה יותר מכזה דבר. אבל כן, איזה תסכול, כי כמו אמרתי, וואו, אני מחזיקה פה איזה אוצר ממש ממש מדהים, ואף אחד לא רוצה להסתכל בתוך התיק, וכן, בתוך הקופסה הזאת, ולראות מה יש בה. אז הרבה זמן הסתובבתי עם תחושה שבא לי לעשות משהו, ולא ידעתי בדיוק מה. חשבתי אולי לכתוב בלוג, ואז אמרתי לעצמי, לא, בלוג, בלוג, פורמט הבלוג מת ב-2009 כבר.
למה?
אף אחד לא ייכנס לזה.
החבר'ה של פייסבוק יודעים את העבודה.
כן, ממש. ואז איזה יום אחד הייתי עם איזה בחור שיצאתי איתו, היה איזה רגע כזה ש... משהו שקשור לעבודה שלו, שהוא העלה מין פוסט מצחיק שכזה הזמין קהל, לדבר שלו, ומין, עשינו את זה ביחד, והכנסתי לו כל מיני דברים מיתולוגיים, כל מיני ארכיטיפים מיתולוגיים לתוך הטקסט, ובחרנו תמונה ביחד שתלווה את זה, אז בחרנו, הראיתי לו איזה מין אלה כזאת, איזה צלמית פריון עתיקה, ונורא צחקנו, והוא כאילו העלה את הפוסט הזה, וזה היה נורא נורא כיף.
רגע, מעניינתי הרגע הזה.
כן.
זה בעצם השלב הראשון, פחות או יותר בחייך, אם אני מניח שאני אגזים פה, שקיבלת מיד, בעצם קיבלת חיווי, כן, חיווי מיידי, כן. על הכתיבה שלך ועל המחשבה
אני
שלך.
אני חושבת שהדבר הזה, שאמרת עכשיו, זה מדהים שכאילו זה הדבר הראשון שאתה מצביע עליו, כי זה היה סופר חזק, הפידבק המיידי. זאת אומרת, היה איתו, זה עוד לא היה הרגע, כי איתו הוא עשה את הדבר שלו, אני השתתפתי, זה היה כיף ומצחיק.
רגע, באותו רגע, מעניינתי אותו רגע, באותו רגע את מנסה לעזור לו, הוא חבר, את רוצה, הוא בן זוגך באותו שלב?
סוג של,
סוג של, כן. אוקיי, מה זה משנה? מישהו בחייך?
כן, מישהו שיצאתי איתו באותה
כן, אוקיי,
תקופה.
מישהו כן. בחייך כן. בתקופה שאת שמחה לעזור לו, כי זה כיף לעזור ממש. אנשים אחרים, זה יוצר תחושה טובה, דופמין מציף את המוח, כן. הכל כיפי.
מלא דופמין.
ואז בשלב הזה, בעצם יש הרבה יותר דופמין, כי זה מלא אנשים זרים שמגיבים למה שאת כותבת.
אבל ברגע הזה עוד לא היה את האנשים זרים, זאת אומרת גם לא כל שנייה נכנסתי לפוסט שלו לראות כמה לייקים זה עשה, פשוט עשינו את הדבר הזה, וזה היה נורא כיף, והלכתי לישון.
ובבוקר?
קמתי בבוקר, אמרתי, למה אני מסתבכת? אני פשוט יכולה לכתוב בפייסבוק.
וזה, לפני כן לא היה לך חשבון פייסבוק?
היה לי חשבון פייסבוק שהיה, בקושי השתמשתי בו פעם בחצי שנה, העליתי איזה משהו.
תמונה של הילדים.
כן, שאחר כך מחקתי את כולם ברגע שהפרופיל שלי נהיה פחות אישי ויותר ציבורי. כן, איזו כתבה שעניינה אותי או איזה, אבל לא הייתי פעילת פייסבוק בכלל לפני
לא, זה. לא הבנת שזה מעיין בלתי נגמר של תשומת לב?
כן, אבל גם...
זה המהות סך הכל, אתה רוצה לחלוק את מה שיש לך ולקבל פידבק, בוא לא...
בוא לא נספר לעצמנו סיפורים.
אין מה להתאמם, זה...
לא, אתה צודק לגמרי, אבל לא היה לי איזה אג'נדה מיוחדת, כן?
לא ידעת שזה אפשרי בכלל.
לא ידעתי שזה אפשרי, וגם בסופו של דבר אני אדם מאוד פרטי. זאת אומרת, אני יכולה להיות מאוד חשופה, כשזה משרת איזשהו משהו שמעניין אותי להגיד לעולם, אבל על החיים האישיים, אישיים שלי, כן, האנשים שקרובים אליי, הילדים שלי, סך הכל אני בן אדם מאוד פרטי,
נגיד אני מרים גבה, אני מרים גבה כי קראתי דברים שאת כותבת ו...
אז אני אומרת, זה נראה, זה כאילו מאוד חשוף.
את יוצרת את האשליה די טוב מהבחינה הזו.
זה גם לא שזה הכל לא אמיתי. זאת אומרת, הדברים שאני כותבת, אני כותבת אותם חשוף, הרגש הוא מאוד אמיתי. העובדות הן לפעמים מאוד רחוקות.
העובדות זה רק תוספת נחמדה לסיפור, את יודעת.
בדיוק, אבל כשאני אומרת הרגש אמיתי, כן, נגיד אני מספרת על פגישה עם בחור, רגש של התאהבות או משהו כזה. אז הרגש הוא אמיתי, כן, אני ככה משחזרת מדברים שהיו לי, כן, מזככת את הרגע המיוחד והמפעים הזה. הסטינג, הוא יכול להתחיל ממשהו אחד, ואז כשאני עוברת עליו, כן, ספרותית, אני עובדת עליו, אחר כך עם ליה, העורכת שלי עבדנו עליו, אז הוא משתנה לטובת הסיפור, והוא לפעמים...
רוב האנשים זה הפוך, רוב האנשים הרבה יותר קל לספר על הילדים שלהם, או על בן זוגם, או בת זוגם, מאשר על הרגשות הכי כמוסים, ועל הרגעים המפעימים האלה, כי הם מטטים את זה מתחת לשטיח, כי מי יודע ב...
אז...
או מי יודע פעם.
כן, לא, זה כאילו נכון, אבל זה בעצם... אני מרגישה שאני מאוד, בסופו של דבר, מאוד מוסתרת. זאת אומרת, אני יכולה לכתוב איזה משהו, ויהיו שני אנשים שידעו, כן, מה הרגע שאני מתארת. כי זה מאוד, מאוד מסתתר שם, כן?
כי את והמושא של הסיפור פחות יותר יודעים את העובדות, וכל השאר רואים את האדפטציה שלך
לסיפור. כן, ואני גם חייבת להגיד לך שכל מיני אנשים שפעם, היה לפני שנים, סיפור איתם, וקראו את הספר, באו אמרו לי,
אוי, בבוי.
אני המינוטאו, נכון?
אוי.
כן, בטח.
את מבינה שננסי סינטרה כתבה שיר בדיוק על זה?
אתה מנותר, מה שתגיד.
את יכולה פשוט להביא להם, this song was not written about you, כזה בלופ, תשמע, חבוב, זה אחלה שיר. תבין את הרמז.
לא, דווקא פרגנתי לו, אמרתי לו, ברור.
גם אורן ביטי אמר, זה עליי.
כן, בדיוק, מה אכפת לי?
כן, תגידי לכולם. אליהם כן יודעת.
אבל העניין הוא שהרגש, כן, שהוא מצד אחד, מה שאתה אמרת, הדבר הכי אישי, פרטי, חשוף, הוא גם הדבר הכי אוניברסלי.
כן, אנשים מתחברים לרגש, פחות לעובדות.
גם מה שאנשים מתחברים, וגם, שוב, שאני חוזרת וקוראת דברים מתוך ההמנונה אומרי לאפרודיטה במאה השביעית, כן? כל הסטינג הוא מופרך. אם דיברנו קודם על, כן, פנטזיה לעומת ריאליזם, הסטינג הוא מופרך, אבל הרגש הוא אותנטי, והוא אותנטי... כמו שהוא היה לפני 2500 שנה, ככה הוא אותנטי גם היום. אז אם אני מנסה לכתוב משהו שיגע במישהו, אני לא, העובדות של הסיפור של מי שהייתי איתו ומה עשינו ולאן הלכנו ומה הוא אמר לי, הם לא רלוונטיות מבחינתי. כן, הם, כל זה צריך לשרת את הרגש של הרגש, שהוא מאוד אותנטי, ובגלל זה אני חושבת, הסיפורים הם מצד אחד מאוד מאוד חשופים, מצד שני, אם קוראים אותם, אז גם לא יודעים, כן, כמה יש שם, אתה מדבר על הסיפורים בגוף ראשון, ששזורים בספר, כמה, כאילו כמה מערכות יחסים אני מתארת שם, 30 אנשים, 2, אין דרך לדעת, כי כולם מטושטשים, הם כולם מכונים בשמות של יצורים מיתולוגיים, ובמובן הזה המהלך של הספר הוא מצד אחד לקחת את הדבר הכי עתיק והכי אוניברסלי, שזה המיתוסים, ולקחת את הדבר הכי אישי, כן, אני, ולעשות את כל המרחק הזה. אבל אני רואה אותם כ טייקים של אותו דבר, אותו דבר, אותו אומנות.
היו רגעים שהעורכת אמרה לך, אני מרגישה שהתרחקת פה מהאמת, זה מרגיש לי פחות אותנטי, או זה יותר מדי קרוב לאמת מרגיש לי, או דברים כאלה? איך בכלל מתבצעת עריכה רעיונית, לא לשונית וכאלה, שזה פחות מעניין, איך מתבצעת בכלל עריכה על ספר כזה? מה התהליך?
זה תהליך מאוד מורכב. אני אגמור לספר על איך התגלגל מהדבר של הפייסבוק, כי זה מתחבר באופן ישיר.
טוב מאוד, תהיה את על און פוינט, כי אני בבירור לא.
כן, כל האנליות שלי יוצאת.
לא,
את... השיחה שלנו, אוי ואבוי.
המאזינים תכף ידרשו להחליף אותך, כאילו אותי בך. תבואי את לנרות את הפרק הבא, כי אני בורח למחוזות לא מעניינים הרבה פעמים.
לא, זה מעניין, אבל אני חושבת שהדרך הכי טובה...
דבר, כן.
הדרך הכי טובה לענות על זה, זה להמשיך את הסיפור הקודם, שאז באותו רגע אמרתי, אוקיי, אני פשוט יכולה לכתוב על זה בפייסבוק, וכבר למחרת כתבתי... פוסט קצר שהוא בעצם מין, אני מספרת מאוד בתמצות איזה סיפור, איזשהו סיפור מהמיתולוגיה, ועם איזושהי קריאה או פרשנות שלי שקשורה לזמן הזה, ושמה איזו תמונה ממש יפה, שהיא יכולה להיות מכל רגע בזמן, באומנות, או צילום של נאסא, או מגוון מאוד מאוד רחב של דימויים.
זה עוזר, להוסיף תמונה תמיד עוזר.
כן, זה קאץ'.
זה עוזר לאלגוריתם של פייסבוק.
עוזר לאלגוריתם של פייסבוק, ואני גם חושבת עוזר לחוויה האנושית. אני אישית מאוד, כן, אוהבת דברים חזותיים. אז מעבר לעניין האלגוריתם.
אני בורח לשנייה אחת, תחשבי שספרי ילדים תמיד מלווים בתמונות, ומשום מה ספרי מבוגרים, אני שם פה
בדרך כלל לא.
לא. וזה קצת מבאס.
קצת חבל.
קצת חבל.
אני גם חושבת.
תן לי תמונה מדי פעם.
אז אני נתתי תמונות.
בבקשה. כן.
ומהר מאוד, זה היה נורא כיף, כמו שאמרת, הייתי המומה מהפידבק המיידי, שאתה שולח משהו לעולם, ופתאום מלא תגובות, מבול של הצעות חברות מאנשים שאני לא מכירה, לייקים, שיתופים, קיבלתי המון תגובות נורא חיוביות מזה, יצאתי בלילה, אז כל מיני מכרים, יואו, אני מת על מה שאתה עושה בפייסבוק, זה מהמם.
כמה מתוך זה היו קריפס?
בפייס?
כן.
היו קריפים.
לא מעט, אני מניח.
היו. אני לא יודעת להגיד באחוזים. אני חייבת להגיד שרוב האנשים שהציעו לי חברות, בהתחלה השארתי פשוט את כולם, כי גם נורא התלהבתי, וזה היה כאילו כמו השופר שלי. היום אני קצת פחות מאשרת, כי קצת התעייפתי מהקריפס. וזה גם נורא, זה גם נורא.
כמה זה מבאס את החוויה הדבר הזה?
אז קריפס יש מדי פעם, לא באחוזים סופר גבוהים, אבל יש.
עם כל מה שעובר עכשיו על נושא ההטרדות המיניות ועל התנהגות שהיא בפירוש דוחה של גברים מסוימים.
התנהגות שהיא בפירוש דוחה היה לי קצת, לא המון.
מפתיע.
כן, אבל התנהגות שהיא כזה סתם קצת לא נעים יותר.
פשוט out of context.
כן,
אני לא כותבת בשביל זה, מה אתה רוצה ממני?
כן, ואנשים שגם לא מבינים רמזים עוד יותר.
טוב, אני יכול, אני טוב.
זה גם איכשהו, זה גם לגיטימי, לא יודע, אתה פוגש בפייסבוק, נתקל במישהי שנראית לך מעניינת, אתה אומר, מה אכפת לי, אני אנסה, אולי יצא משהו, אולי היא מדהימה ושווה להכיר אותה. אני, זה בסדר, זה, אני לא אומרת שזה לא לגיטימי אם אתה מנומס ומכבד. אבל אם אומרים לך לא, או לא עונים לך, אז אתה יכול להבין שלא צריך לשלוח עוד.
אוקיי, סוגר את הסוגריים הזה, חוזר לסיפור, קיבלת הרבה פידבק.
קיבלתי הרבה פידבק, זה היה נורא כיף, התמכרתי לזה נורא מהר, ממש כמה פעמים בשבוע העליתי פוסט מהסוג הזה, וגם זה הדבר היחידי שעשיתי, זאת אומרת, לא השתמשתי בפייסבוק לדברים אחרים. זה הדבר הזה.
כמה זה נהיה חלק מהיום שלך, שפתאום את חווה משהו?
וואו, ממש, ברגע ההוא זה כל הזמן בראש שלי, זאת אומרת, כל אירוע שקורה לי בחיים הפרטיים, משהו שקורה בפוליטיקה, משהו שקורה בחדשות, צילום של נאסא, כן, גם זה נורא נוח, כל הכוכבים קוראים בשמות של האלים היוונים, אז כאילו, הכל, כאילו המציאות נהיית המצע לכתיבה, אבל אני חושבת שזה דבר שקורה לא רק כשכותבים לפייסבוק, זאת אומרת גם כשאני כותבת למחשב שלי.
כן, אבל כשכותבת למגירה, שאין את הפידבק הזה, הרצון לפרסם דואך, לא? אני מנסה עכשיו על הסופרים שכתבו למגירה, ואני חושב על קפקא שלא פרסם.
כן, טוב, קפקא הוא...
אבל זה דוגמה כל כך נדירה.
נכון, אבל אני חושבת ש... זה נכון שהפידבק המיידי הוא דרייב מאוד מאוד חזק, ואני חושבת, אבל, ועם הספר הגעתי, אבל עברתי כבר את הנקודה הזאת, בשביל לשבת ולכתוב, ובסוף שיצא ספר, שיהיה שלם, ואז או שהוא יתפרסם או שלא, צריך המון משמעת. זאת אומרת, בסופו של דבר, כמו בהרבה תחומים אחרים, זה מגיע למשמעת, לקום בבוקר, לשתות הקפה, ולשבת לשולחן, ולשבת לכמה שעות.
אבל הרסתי לך, אני מחזיר אותך לפני ספר, פוסטים,
אוקיי, אז
3-4 בשבוע. זהו, אני מצטער מאזינים, אני מצטער, הפסקתי זה.
עשיתי כמה חודשים, איזה 3 חודשים כאלה, ואז פנתה אליי ליה פן, שהכרתי אותה דרך חברים משותפים, היינו ביחסי, היי מה נשמע כשנפגשים במקרה, חברות בפייסבוק וזהו. ואיזה יום היא כתבה לי, היא עובדת ב... יש לה הוצאת ספרים משפחתית, והיא כתבה לי איזה יום, תשמעי, אני מתה על מה שאת עושה, חשבת לעשות מזה ספר, אז אמרתי לה, האמת היא שמתחיל להצטבר חומר, ואני ככה תוהה עם עצמי על אפשרויות. אז היא אמרה לי, בואי ניפגש ונחשוב על זה ביחד עם בעלך.
עשית כזה?
אז נפגשנו ומשם זה התגלגל. אז הבסיס הראשוני היה בעצם מין לבנות ראשי פרקים. זאת אומרת, מהר מאוד הבנו, הפוסטים היו על כל נושא שבעולם. לא רק דברים שקשורים בסיפורים על אהבה ותשוקה, למרות שבגלל הדברים שבאופן אישי מעניינים אותי, היה שם לא מעט דברים גם על זה. אז מהר מאוד החלטנו שהספר יתרכז בנושא הזה, ולא יגלוש לכל נושא שבעולם, כמו שמיתולוגיה בעצם מקיפה. ואז עשינו מין עריכה ראשונית של הדברים שכבר פרסמתי, וראינו מה עוד חסר, זאת אומרת, מה אני עוד רוצה להגיד, ואז זה התהליך של כמה חודשים שבהם, גם המשכתי לעשות את הדבר בפייסבוק, אבל גם כבר עבדתי ספציפית על הספר, ויש המון דברים בספר שמעולם לא היו פוסט.
עד כמה זה
דברים...
מפתק כשאת עובדת על משהו? אני רק יוציא את זה, אני אקבל 100 לייקים, אני ארגיש טוב עם עצמי.
אני גם הוצאתי הרבה דברים.
כן, אבל את אלה שלא.
וגם, אפרופו הפידבק המיידי, גם עשיתי המון ניסיונות, ניצלתי את העוקבים שלי לניסיונות בכתיבה, למשל על ההשפעה של הגוף ראשון, נגיד סיפרתי איזה סיפור בצורת מיתוס שהמצאתי ושמתי אלים, כאילו עשיתי מין עיבוד כזה מיתולוגי לסיפור, וכמה שבועות אחרי זה או חודשי, לא זוכרת, חודשיים אחרי זה כתבתי אותו מחדש, מנוסח די דומה אבל בגוף ראשון ומתרחש עכשיו.
ומה עשית, השוואה של כמות הקומץ וראיתי, וכמות הלייקים?
וראיתי, כן, ופתאום ראיתי שזה מסדר גודל אחר, כשאנשים הם, שהגוף ראשון הוא מאוד אינגייג'ינג, ואז אמרתי,
ממש עבדת כמו איש מוצר בפייסבוק.
מעניין, כן.
אבל זה באמת התהליכים שעושים.
אבל אני חושבת שזה פלטפורמה, לפייסבוק יש המון בעיות, אני גם עכשיו... ממש כועסת עליהם, כי הפיד שלי הוא כולו וידאוים צעקניים, ונהיה ממש קשה להגיע לאנשים, יש אנשים שכותבים תוכן מעניין בפייסבוק, אבל איכשהו האלגוריתם
אבל קשה לשים על זה פרסמות.
דוחק אותם לפינה, וזורק לך מלא זבל, אז אני קצת בהתנגדות, אבל בעיקרון זה פלטפורמה שהיא מאוד מנצלת אותנו, אבל אנחנו יכולים לנצל אותה בחזרה. זאת אומרת, זה פלטפורמה שאפשר להגיע איתה לחשיפה, אפשר להגיע איתה לאנשים, אפשר לבדוק דברים, אז מעבר לזה שבסופו של דבר הספר יצא במובנים מסוימים דומה לפייסבוק, במובנים אחרים מאוד שונה, חוויה אני חושבת הרבה יותר רחבה ועמוקה מלקרוא איזה סיפור פעם בשבועיים שנכנס לך לפיד.
את מאושרת מאיך שהוא יצא?
מהספר?
כן.
אני קודם כל מאושרת שזה יצא, אני מרגישה שממש, שהיה לי מזל נורא נורא גדול, שזה מין קרה. עכשיו, אני חייבת לדעות שברגע שקיבלתי אותו, זה היה רגע מאוד משונה, שהגיע הספר, כן, האובייקט הפיזי, זה היה דבר ממש מוזר, כי עבדתי עליו נורא נורא באינטנסיביות גם, חוץ מהספר נושא עוד מיליון דברים, חוץ מהכתיבה, ובמיוחד התקופה של הכתיבה של הספר, ממש כל דקה מיותרת שהייתה לי, הייתי על זה, ועבדתי על זה נורא באינטנסיביות, עד הרגע האחרון שבו זה כאילו אמרו לי, די, זה הולך, ביי, זה הולך לדפוס. ואז היה איזה שבועיים, שלושה, שכזה לא ידעתי מה לעשות עם עצמי.
רקנות גדולה?
לא רקנות במובן הרגשי.
במובן כן, של הזמן.
כן, במובן של הזמן. פתאום משהו שתפס מין נתח מאוד גדול מהעשייה ומהמחשבה הוא בהולד. ואז אחרי איזה שבועיים כן, הגיעו העותקים. ופתאום הדבר הזה שהוא כאילו בתוכי, הוא הופך לאובייקט חיצוני. כן, זה תהליך מוזר קצת, ופתאום המון חשיפה. אמרתי קודם שלמרות שכאילו אני מאוד חשופה, אני בעצם אדם מאוד פרטי, ואת הכתבה היה, זה
פתאום מוזר. יש לך ילד בן 18 היום, אז נניח 17 דאז, או ילדה בת 13 דאז.
כן, פחות חצי שנה כולה.
אוקיי, אז 18-14, חשבת על... אם הם יקראו את זה, מה הם יחשבו, או...
ברור. גם דיברתי איתם על זה. הבן שלי הגדול גם עוקב אחריי בפייסבוק.
את מצנזרת לפעמים בגללו?
קרה.
אין מה לעשות.
לא הרבה, אבל קרה. בספר לא צנזרתי את עצמי.
באמת? שום דבר לא עבר לך בראש שהבן שלי בן ה-18 יקרא את זה, ואני אצטרך...
היה לנו הרבה שיחות על הכתיבה שלי ועל הנושאים של הכתיבה שלי, וגם על הדבר הזה, כן, של מה האמת, מה הביוגרפיה, מה לצרכים ספרותיים. כל מילה בספר היא מבחינתי אמת במובן הכי חזק שלה, כן? כי אמרתי, היא אמת רגשית, זה דברים כאילו שאני הרגשתי, גם אם זה קרה לאפרודיטה, הם שלי באותה מידה. ברמת הסיפור, זה, כבר אמרתי את זה, זה פחות משנה. יש שם גם הרבה רגעי אמת, כן? זה לא שהמצאתי את הכל, הכל יושב על דברים שהם אמיתיים, אבל אני חושבת שכל סופר, כן? יש איזה, יש איזה, זה לא משנה, יש איזה משפט.
ומישהו פעם מטיח בך של, אני לא מאמין לך?
היה לי פעם מישהו שפרסמתי משהו בפייסבוק, ואז אחרי כמה ימים פגשתי איזה בחור שהייתי איתו פעם ברחוב, והוא אמר לי, מאוד כעסתי עלייך על מה שכתבת. זה באמת היה עליו, אבל הוא זיהה נכון, אבל אני חושבת שזאת אומרת, שהוא זיהה ועוד שלושה אנשים, אולי ארבעה, כן, בעיר, יודעים לשים את, כן, מספיק אינטימיים בשביל לדעת שהרגע הזה שתיארתי הוא ספציפית.
מה, הוא נפגע מהיעדר הפרטיות שחשפת אותו באיזושהי צורה?
כן, אני חושב, הוא גם, אני חושב שהוא בעיקר נפגע שהצגתי אותו שלילי, ואז אמרתי לו, אבל דווקא זה הצגתי הכי מהמם. ואז, היה לנו איזה שיחה, לא משנה, ואז כמה שעתיים אחרי זה קלתי לו שאני מצטערת אם הוא נפגע, שוב פעם זה לא הייתה כוונה, ואז הוא אמר, לא, קראתי את זה עוד פעם והכל בסדר.
כן, מה אתה רוצה? זה כבר חוזר לגבר, אני אעלב.
לא, זה מעבר לאני אעלב, אני קצת משחקת פה משחק כפול, כן? כי מצד אחד אני כאילו מאוד חושפת את עצמי ומשחקת עם הדבר הזה של אמת שקר היה לא היה. על הדרך אני גם כאילו חושפת אנשים אחרים, אבל שבעצם נשארים מאוד מאוד אנונימיים. אבל ומצד שלישי, כן, יש אנשים שהם בכלל לא היו שם, והם מזהים את עצמם בתוך זה, כי זה גם ארכיטיפים של גבריות, כן? הגבר שהולך עבוד במבוך. כמה כאלה אתה מכיר?
כולם.
כולם, בדיוק. זה טורף כל מי שמנסה להתקרב. זה באמת, זה כל כך אוניברסלי, שגם אנשים שבכלל לא קשור אליהם.
זה גם הורוסקופ, זה גם אם אתה לא כזה, בראש שלך אתה כן.
ברור.
כן, אתה תמצא איפה זה כן.
ברור.
אני מזל מוזניים, ברור, הנה, זה אני, זה מתאר אותי. אבל זה הנקודה, אתה מתאר משהו בקווים מספיק כלליים... אנשים מחפשים את עצמם, אנשים מחפשים את עצמם ואת כל מיני תבניות.
אני גם חושבת שבגלל שהבסיס, כן, המסגרת היא מיתולוגית, ומיתולוגיה בנויה מארכיטיפים, אז בסופו של דבר, ארכיטיפים הם תמיד מדברים למשהו מאוד אוניברסלי, וכל אחד יכול למצוא את עצמו בזה. אבל מה שממש הקפדתי לא לעשות, זה לא לסגור חשבונות.
וואי, זה היה פיתוי?
זה היה פיתוי, בטח, בגרסאות מוקדמות, זה גם היה שם.
יש לך עדיין כאלה שכל מיני סיפורים מהעבר, מערכות יחסים, גברים, נשים, מחייך, שיושבים עלייך עדיין, וחשבת, אני אשתמש בזה.
זה לא שהם יושבים עליי, שאני הולכת ברחוב, ואני, כן, כולי ברגש איזה. אבל כשעוברים תהליך של כתיבה, וכתיבה שהנושא שלה זה אהבה, ותשוקה, ואתה...
רגשות צפים.
ואתה גם מזמין אותם, אתה גם מאבד אותם, אתה חושב על מה היה, על מה... גם כל סיפור אישי שהבאת יוהד לסיפור מיתולוגי, אז אם אני מספרת סיפור על קנאה, או על בגידה, או על לב שבור, אז כן, אז ההד הוא ברור. וברור שלאורך השנים היו דברים שאני פגעתי, היו דברים שפגעו בי, היו פצעים שלקח מעט זמן להגליד, ופצעים שלקח הרבה זמן להגליד. וגם כעסים שהזמן עושה את שלו, ואתה כבר, כן, אני כבר לא כועסת בכלל, לא כל כך מעניין אותי, אבל אם אני מביאה את עצמי לכתיבה על רגע כזה, אז כן, הכעס הוא שם, חשוב לי לעורר את הכעס מחדש, אז בתגובה הראשונה, בגרסה הראשונה, היה לא מעט סגירת חשבונות.
מעניין, כי זה הרבה יותר קרוב לאמת כלשהי.
אלבונות.
אנחנו יצורים רגשיים רובנו, ורובנו מוחלט אפילו.
בטח.
וכל ההרגשה הזו של לסגור חשבון, זה מופיע כתמה בהרבה סרטים וסדרות,
ברור.
כי אנחנו מסוגלים להתחבר לזה. אם את מורידה את זה מהשולחן, אולי זה בעצם איפשהו חוטא למטרה.
יכול להיות.
אבל את אומרת, לטובת הקרמה האישית שלך, דף תלעיף את זה?
לטובת הקרמה האישית שלי, לטובת הרגשות של אנשים שאני עדיין אוהבת ורוצה, כן, אין לי שום מטרה לפגוע, גם אין לי... גם המטרה של הספר היא לא אקסיביציוניסטית, זאת אומרת, היא לא הייתה, כן, להראות לכולם, הנה אני, והנה אני מדממת לכם פה, ועכשיו אני כועסת, ועכשיו אני מתרגשת. המהלך היה באמת לעשות את כל הספקטרום הכי אוניברסלי, להכי אישי ופרטי, ובחרתי בגוף ראשון, קודם כל ככלי ספרותי. כי הרי סופרים הם תמיד כותבים את עצמם, זאת אומרת, גם כשאני כותבת את המיתולוגיה מחדש, אני כותבת את עצמי, דרך הפילטר של מי שאני.
יש כאלה שיותר מתאמצים להסתיר את זה, ויש כאלה שפחות.
נכון.
מהבחינה הזאת, אתה קורא ג'ק קרואק בדרכים, אתה אומר, אוקיי, די ברור לי שזה הוא, גם אם הוא ניפח טיפה פה ושם, נכון. אני מרגיש שאני הכרתי אותו בתקופת חיים הזו, אבל... ויש אחרים שמתאמצים יותר, אבל מתישהו אתה מבין שזה...
כן, אני גם חושבת שבסופו של דבר, כן, ספרות היא בכלל אומנות, היא מעבירה רגש והיא מעבירה מחשבה. ויש איזה סובייקט, כן, שהוא זה שחשב והוא זה שהרגיש, והסובייקט זה, זה, זה הסופר, זאת אומרת, סופר לא יכול לכתוב משהו שהוא לא חשב אותו, או שהוא לא הרגיש אותו. זה בדיפולט.
הוא יכול, אם הוא יעשה, אני מניח, תחקיר נורא גדול, אבל אז זה ירגיש...
אבל זה עדיין עובר תמיד את הפילטר שלו. אני אומרת את זה אפילו כהיסטוריונית, כשאני עושה את הדברים המדעיים שלי, במרכאות.
למה את חושבת במרכאות? זה עדיין... אז גם מדעי החברה, עדיין מדע.
זה דבר שם, זה מדעי הרוח.
סליחה, גם מדעי הרוח, עדיין מדע. יש גישה מאוד מדעית לחקר ההיסטוריה. זה דיסציפלינה. אוקיי, הדיסציפלינה עדיין מגיעה מסט של ערכים מדעיים. זה אומר... אני אתן איזה ריוויו כזה או אחר, אני אחפש עדויות מכמה מקורות.
נכון.
אז את לא צריכה להוריד את המדע מהבחינה הזאת.
אני לא מורידה את, אני עובדה, אני כל פעם אומרת, מדע.
אז זה לא פיזיקה, אבל מדעי ההיסטוריה, את כבודה במקום המונח.
אני הראשונה שאתן את כל הכבוד לדיסציפלינה, המילה מדע יותר בעייתית, זאת אומרת, זה בהחלט חקירה עם כללים מאוד ברורים, ונוקשים הרבה פעמים.
זאת אומרת, זה לא מדע כי אין נכון ולא נכון? את תופסת מדע כי אין נכון?
כי אתה יכול לקחת את אותו סט של עובדות היסטוריות, ובסופו של דבר לספר אותו בהרבה צורות שונות. וזה גם מה שאני אוהבת בו. אני חושבת שמתחת להכל אני סטורי טלר יותר מאשר אני היסטוריונית.
אפילו בפיזיקה ויתרו כבר לקרון אובייקטיביות. יודעת, יש את אחד העקרונות של אם תעשה ניסוי כל פעם יהיה את אותו תוצאה, זה היה אחד העקרונות. אפילו שם ויתרו.
אפילו זה, נכון.
למה שבהיסטוריה זה לא יהיה ככה?
לא, זה גם בסדר. אני מאוד מאמינה בכוחו של סיפור, וכוחו של סיפור לשנות את המציאות.
אז רגע, אז לפני שנעבור, כשפרסמתי שאת מגיעה, אז יש לנו עניין כזה, לפני סוף הפרק, אנחנו משאירים מקום למאזינים, יש לנו את פורום אחים עצמם של גיקונומי, שזה המקום שבו המאזינים היותר הדוקים שלנו, אנחנו מספרים להם כמה ימים מראש, או יום מראש במקרה הזה, מי האורח שהולך להגיע, ואז משאירים להם מקום לשאול שאלות, אז מחכות לך פה כמה שאלות מהמאזינים, אז לפני שנגיע לזה, רק שאלה אחת ממני, אחרונה, מה הבא בתור?
אני עוד לא מדברת על זה.
אבל יש כבר?
אני עובדת, כן.
אוקיי.
אבל אני תמיד עובדת, אז... אבל זה עוד... אני עובדת על כתיבה. מה יוולד מזה בסוף? זה נדע בסוף, כולל אני.
ושאלה, עוד שאלה אחרונה.
כן.
מה היו בעצם... יודעת, ששואלים בדרך כלל נורא... כבר לא שואלים את זה מספיק, בטח לא על סופרים, אבל... מה היו ההשראות שלך בהבחינות? שזה דווקא שמשהו שכן עניין אותי בספר הזה. חשבתי, היה לי כל מיני תיאוריות.
נו, מעניין אותי.
לא, אני לא, אני אגיד אחרי זה, אבל סתם אני לא רוצה להישבע פה לגמרי פה, אבל אני מסתכל, אני אומר, אוקיי, זה מרגיש לי קצת זה וקצת מהוא, אבל אז זה משתנה כל כך מהר, שזה היה כזה, הרגיש לי, לא היה משהו אחד. זה לא הרגיש, לא ראיתי דבר כזה במקומות אחרים, לצורך העניין.
כן, אני חושבת שהדבר הכי אמיץ שעשיתי בספר, היה זה ש... ויתרתי לנסות למצוא איזשהו ז'אנר שזה שייך אליו. זאת אומרת, זה מין גם עיון וגם רומן קצת, וגם וידועי, כזה ספר יומן וידועים, וגם קצת ספר רומנות, וגם... האמת היא ש... אני חושבת שה... אם אתה שואל, המקור השראה מבחינת צורנית, כי מבחינת צורה, כן?
אפילו אופי הכתיבה, אפילו אופי הכתיבה, אפילו הפסקאות שאת כותבת, יש להם הרי סגנון. את יודעת את זה, מן הסתם
לעצמך. כן, כן, ברור.
והסגנון הוא די, אחרי שקוראים אותך בפייסבוק או בספר, אני אומר, כן, אני חושב שאני יכול לזהות את זה במקומות אחרים.
מעניין אותי...
א', זה התמות חוזרות, כי זה הנושאים שאת אוהבת לכתוב עליהם, וזה כבר נורא בולט, כי זה לא נושאים שכל כך הרבה כותבים עליהם. אני כותבת על ביבי ושרה, אני מניח שהיית אחד מיני רבים.
נכון.
אבל הנושאים האלה נורא קל לזהות אותך, אבל גם הסגנון, לא הצלחתי, אני מודה שלא הצלחתי לגמרי לשים על זה את האצבע, אבל הרגיש לי, בגלל זה עניין אותי לשאול אותך.
אוקיי.
כי חשבתי שאני כן מזה, אבל אז אולי לא, אז אני פחות תשאל.
אז כאילו, מבחינה סגנונית של השפה, פחות ניסיתי להידמות למשהו, אלא כתבתי פשוט בצורה שתהיה לי מעניינת ותראה לי יפה. מבחינת המבנה של הספר, האקלקטיות שלו, שיש בו מכל הדברים, אז... דווקא אני חושבת כל מיני מוזיאונים באיטליה, כל מיני כמו מוזיאון הוותיקן, או מוזיאונים שהם הרבה יותר מדי גדושים בדברים, שאתה נכנס לחדר.
דווקא לי, רוב המוזיאונים הגדולים חוטאים בהרבה.
אבל יש לפעמים, אתה נכנס לאיזה חדר, ויש רצפת שיש מדהימה, וגם שטיחים מהממים, וגם ציורים, ופסלים משיש,
ומציפים אותך ביופי אנושי.
מציפים אותך ביופי, ואתה מרגיש שאתה יכול רק להיות בתוך חדר אחד, שבוע שלם, וכל פעם לגלות, כאילו עוד פינה, ועוד פינה, ועוד פינה.
כן, יש ספרים כאלה שכדאי לא לגמוע במכה אחת, כי אתה תתחיל לפספס. עם כמה שזה מפתה.
כן, כן. זאת אומרת ש... וגם היה לי מאוד חשוב שזה יהיה אובייקט יפה. זאת אומרת שתוכל בכל רגע פשוט לפתוח אותו באיזשהו עמוד, ולקרוא איזה פסקה, ולראות איזה דימוי, ושזה גם יהיה מספר.
אז אני אגיד, אחלי זה קצת הזכיר בכל זאת את הנפילה של קמי. שמבחינה אותי, אתה מזהה שכל פרק הוא די דומה. זה הוא מספר את הסיפור, ויש את האי בפריז, ואת כל הדברים האלה. זה חוזר על עצמך כל הרבה מאוד.
לא חשבתי על זה, אבל אני כמי, אתה יודע, אני מעריצה אותו.
אז מן הסתם, הרעיון קפצתי בגלל שכתבת, אבל אמרתי, רגע, מה אני חושב? אז הלכתי לנפילה, והלעלתי שוב, ואמרתי, אוקיי, זה מה שחשבתי, זה מה שזכרתי.
כן.
וזה העניין הזה שיש לך תמה אחת שחוזרת על עצמה, אבל כל פעם היא מעט שונה. וכל פעם, אתה חושב שאתה יודע לאיפה היא הולך.
כן, אבל זה פתאום לוקח איזה פנייה.
כן, אבל זה עדיין מאוד, גם אם זה מאוד אקלקטי, זה עדיין...
לאן מאוד גבוה, תודה רבה.
בכיף, אבל זה מה שאני חשבתי, וזה הרגיש לי מאוד, לא ידעתי כמה מעריכה את קמי וכמה...
מעריצה.
אוקיי, אז קראת את הכל אני מניח, וזה הרגיש כאילו ממש הוא השפיע מאוד על הסגנון הספרותי לפחות, על המילים.
אז אני לא חשבתי את זה באופן ישיר, אבל...
לא קראתי בצרפתית, קראתי בעברית, אז...
כן, אני גם לא קראתי.
אני לא יודע, לא לקרוא צרפתית, אז...
אז לא השפעה ישירה במובן הזה שאמרתי, אוקיי, אני אעשה מהלך דומה.
לא, זה גם לא רומן, זה לא באמת רומן, אז זה לא יכול להיות ממש דומה, אבל עדיין.
אבל... הדבר הראשון, קמי מאוד השפיע עליי, בכלל בתפיסת עולם, כן? אני חושבת שגם הספר וגם בכלל איך שאני רואה את החיים הם מאוד אקזיסטנציאליסטיים. גם איך שאני מבינה מיתולוגיה היוונית, את הדת היוונית, אבל כבר אני חושבת שלא היה לנו זמן לדבר על זה.
כן, אז בואו נעבור לשאלות.
לא להאמין שדיברנו כל כך הרבה, ויש נושאים שלא נספיק לדבר עליהם.
כן, זה בדרך כלל רוב האנשים שמגיעים לפה אומרים, על מה אנחנו נדבר שעתיים? ואז שמסתיימות השעתיים אומרים, כבר עבר שעתיים. מעטים האנשים שרצו להפסיק לפני הזמן.
שעשו לך כזה סימן של טיים אאוט.
אופר שלח היה פה, והיועצת הפרלמנטרית שלו ניצלה את העין המתה כדי לעשות סימנים שאנחנו צריכים ללכת, ואז קלטתי את זה, ואחד ידבר על NBA, והוא סימן לה, תעזבי אותי, תני לי לדבר. אבל בכל זאת יצא טיפה, סגרנו בשעה 40 ולא שעתיים. אוקיי, אלון פדוד שואל, מה היה היחס למונוגמיה ביוון העתיקה, וליחסים עם בני אטומים, נשים או גברים? נסי לא להאריך יותר מדי, כי יש איזה 20 שאלות שבחרתי פה.
אוקיי, שתי שאלות. מונוגמיה, החברה כשיטת חברה בהחלט הייתה מונוגמית. באופן כללי נשים חיו בעולם נטול חופש לגמרי. ככל שהמעמד היה גבוה יותר, ככה היה להן פחות חופש. זאת אומרת, במעמדות הגבוהים אישה לא הייתה בכלל אמורה לצאת מהבית ללא ליווי רציני. הגברים יכלו די לעשות מה שהם רוצים. זה מאוד מאוד בגדול, בלי להיכנס להבדלים בין מעמדות ובין אזורים שונים ותקופות שונות. בנוגע ליחסים בני אותו מין, אז זה נושא שבאמת אפשר לדבר עליו בלי סוף. אז אני אנסה לעשות את זה.
משהו שלא כתבו עליו, הדעת על יחסים בין גברים, שזה שוב גברים מדברים על גברים, קראתי בהרבה מקומות על גברים ביוון עתיקה. יחסים בין נשים, אני מנסה לחשוב עכשיו פתאום שהוא שאל את השאלה אותי, לא קראתי על זה, okay, לא מדברים על
אז,
זה אפילו.
אז כן, טוב, אני אגיד קלישאה כזאת, שאיתה תמיד פותחים שיעורים בהיסטוריה של נשים.
תגידי, כי אני לא הייתי, כי הרוב המוחלט,
לא
של,
היית, okay,
כן, הרוב אז, המוחלט של המאזינים
אז,
לא היה.
כל שיעור בהיסטוריה של נשים, וגם לפעמים בלימודי מגדר, מגיע מרצה, סתם מגיע מרצה לצערי, וכותבת על הלוח בגדול, history באנגלית. ואז אומרת, שימו לב שהיסטורי זה his story.
אוקיי, כן, זה אני מכיר, כן.
זה באמת כבר קלישה. אז כן, רוב המקורות נכתבו על ידי גברים לגברים, ולכן אנחנו יודעים בעיקר על גברים. אני כבר יענה לגבי יחסים לסביים. אבל אני אגיד קודם מילה על יחסים הומוסקסואליים, שעל זה נאמר ונכתב הרבה. אז אם אני אקצר באופן גורף, הסובלנות והפתיחות כלפי יחסי אהבה שכרוכים במיניות בין גברים, זה הדבר מאוד מאוד מקובל, יש לזה הרבה מאוד מקורות, זה משתנה בין תקופות ובין מקומות, באתונה למשל זה היה הרבה יותר מקובל מאשר במקומות אחרים. יש זרם במחקר שטוען שזה לא ממש יחסים הומוסקסואליים מלאים.
מה כאן, אין חדירה?
שזה רטוריקה של אהבה ותשוקה הרבה יותר מאשר בפועל באמת הייתה חדירה. אני חושבת שבני אדם, זאת אומרת, אני קוראת את הטקסטים ואני רואה שם רגש כן, ואני לא מוצאת סיבה להתווכח עם זה.
אני חושבת שיש הרבה הומופוביה שמנסה להסתיר את העבר.
גם.
אם זה לא נאו, יודעת, כותבים על ליאונרדו דה וינצ'י, ואת רואה כל מיני כותבים שהם יותר שמרנים, ומסתירים את זה, כן. הוא היה עם העוזר הזה, והעוזר הזה המקור לדוד, אבל הם לא עשו כלום, הוא היה אמיני, ואתה אומר... מה נסגר איתכם? באמת?
נכון.
הוא היה מוקף, הוא הקיף את עצמו רק בגברים צעירים, אתם חושבים שהוא רק נהנה להסתכל עליהם?
ברור, כן. ברור. חשוב להגיד שהיחסי האהבה בין גברים ביוון העתיקה היו במסגרת יחסי חניכה, זאת אומרת, תמיד היה גבר בוגר ונער צעיר שטרם צימה חתימת זקן, לפעמים אפילו גיל 13-14.
הידע פדופיליה.
והיום ללא ספק פדופיליה, אז ככה שזה יחסים שבו הגבר הבוגר חונך את הנער, וחלק מהחניכה הזאת היא גם מעורבים ביחסי מין ברמה כזאת או אחרת, וזה לא נוגד את זה שהגבר נשוי, כן, ומנהל משק בית עם אישה וילדים
וכדומה. זה מתחבר לעניין המונוגמי שהוא כביכול רק לגברים.
בדיוק, בדיוק. כביכול רק לנשים.
כביכול, כן.
ועוד מילה על יחסים לסביים, אז כאמור, יודעים הרבה פחות על נשים באופן כללי, וגם מההיבט הזה, אבל חייבים להזכיר את המשוררת הנהדרת והדגולה, סאפפו, מהמאה השביעית לפני הספירה, מהאי לסבוס, שעל שמה נקראים, כן, היחסים האלה, יחסים לסביים, שלמרות ויכוחים כלשהם במחקר, כנראה בטוח הייתה לסבית, יש חלק מהשירים שלה, הם שירי אהבה בגוף ראשון לנשים, ואם קוראים את זה, כן, אני קוראת את סאפפו, ואני לא יכולה שלא לראות בזה רגש אותנטי.
זה מאוד נדיר, נכון? לאורך ההיסטוריה.
זה בכלל נדיר שיש משוררת, זאת אומרת, היא גם בשלב היסטורי מאוד 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 מוקדם, היא נחשבת ברמה אחת עם המשוררים הכי גדולים, כן, היא נקרא המשוררת. היחיד שנקרא המשורר זה הומרוס. אז היא באמת, לאורך כל ההיסטוריה היוונית והרומית, הריצו אותה ואת השירה שלה, והיא הייתה יחידה, כן, זה עוד הרבה לפני הלסביות, שיש כאילו מקור לסבי,
הרבה לפני מיניות יש אישה.
בדיוק, עצם זה שאישה מגיעה למעמד הזה, זה מאוד נדיר, זה הכי קצר שהצלחתי לעשות את זה.
אוקיי, נדילתי פה על איזה משהו שנראה לי כיסינו על חילופי פולחנים, תמיר מאירי שואל, מה לדעתך האספקט של החיים היומיומיים ביוון העתיקה, שעדיין מאוד משמעותי היום, מעבר לדמוקרטיה?
יש הרבה דברים שהם משמעותיים. אני אבחר משהו אחד שיש לו קשר לדמוקרטיה, אבל הוא לא בדיוק זה, וזה הפתיחות של השיח. הערים היווניות, אמרנו, כן, לא הייתה מדינת לאום עם טריטוריה גדולה, אלא היה אוסף של ערי מדינה עצמאיות, ובעצם המקום שבו הכל קרה היה בכיכר השוק, באגורה, ששם הגיעו האנשים ודיברו. אז גם עושים קניות, וגם יש איזה פולחן שאפשר לעשות שם, אבל גם אנשים פשוט התכנסו ודיברו ורבו והצביעו.
התפתח בעצם כישורי הרטוריקה, הם מאוד העריכו את זה.
בהחלט, בהחלט, הרטוריקה ממש הייתה מדע, כן? וזה המשיך אחר כך לתוך העולם הרומי גם. וזה בכלל חברה שגם רואים את זה, אם מסתכלים על היסטוריה של המדע והיסטוריה של הפילוסופיה, חברה שקיימה ממש שיח פנימי מאוד מאוד פורה, וזו סיטואציה מאוד שונה מאשר שיש סקט, כן, של מלומדים, שרק הם אלה שעוסקים בדיון ציבורי, או דיון פוליטי, או דיון מדעי.
כן, תחשבי שהיום 500 שנה למרטין לותר, זה לקח הרבה זמן לפני ששוב חזרנו לעניינים האלה של להפיס קרוא וכתוב וכו וכו. אריאל רך, נראה לי, שואל, האם מוצאו של שבט דן מגויי הים שהגיעו מיוון?
יש סברה, יש סברה כזאת.
אם אנחנו זוכרים,
מתישהו, לפני לא יודעת כמה זמן, אמרתי שכשהומרוס מתאר את מלחמת טרויה, הוא לא אומר שהיוונים עלו על הטרויאנים, אלא השתמש בשמות אחרים. המילה היווני, הלני, לא מופיעה בכתבים ההומרים. אחד השמות הנפוצים שהומרוס משתמש לתיאור היוונים, זה דניים.
דן מהים?
לא, כאילו דניים זה הצורה היוונית.
לא, אני אומר, אבל
אוי. ורגע, זה כאילו שלב א' של ההסבר. ואז השלב השני של ההסבר זה שבסביבות שנת 1200 לפני הספירה, יש איזושהי סוג של קטסטרופה שקורה בעולם היווני, ובעצם החברה והתרבות נכנסת לשלב רגרסיבי למשך 400 שנה, כל הערים הגדולות מתפרקות, הכתב נעלם, יש עוד המון סימנים של חברה ותרבות שהולכים אחורה במקום קדימה, ויחד עם הדבר הזה יש גם נדודי אוכלוסיות מאוד מאוד גדולים סביב כל מזרח הים התיכון. ואז יש כאלה שאומרים ששבט דן שמתואר במקרא כאילו הגיע מהים, הם בעצם הדנאים ההומרים שב-1200 בגלל החילופי זה הגיעו מהים האיגי, מהאזור האיגי, אל החוף שלנו והתיישבו פה.
זה כזה far-fetched? זה תיאוריה שלא מקובלת?
היא מקובלת כמו כל מיני תיאוריות אחרות, אנחנו יודעים מעט מדי בשביל שאפשר יהיה להצביע בוודאות.
אי אפשר עם מחקר גנטי היום לברר מאיפה אנשים הגיעו? לראות, אבל בעצם
במלא הגענו... אבל איך תדעת משבט דן, כן? מי זה אנשים של שבט דן?
כן, עם הפנים המונגוליות שלי, אני בטוח שאיזה קוזק אנס את סבתא ו... ולמצוא יוונים פה זה לא חוכמה. תומר ברק שואל, מה דעתך על מי טו? על התנועה, איך נקרא לזה?
כן, כן, הטרנד.
תופעה חברתית.
תופעה חברתית,
תודה. תופעה חברתית, יצאנו בסדר.
כן. אז הנושא הזה הוא קצת סבוך, כי באופן עקרוני אין ספק ש... כן, החברה שאנחנו חיים בה, וזה הולך ומשתפר, אבל הדרך היא עוד ארוכה, היא כן מה שנקרא תרבות האונס, ואני באמת חושבת שאין אישה שלא נתקלה ברמה כזו או אחרת של תוקפנות מינית, בדרך כלל, כן, לפחות פעם, פעמיים בחיים ברמת תוקפנות מינית, משמעותית כבר, כן, גם אם לא אונס או ממש פגיעה, אלא רגעים של של שמרגישים ממש סוג של 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 איום. אז כמובן שככל שמדברים על זה וככל שהעניין הזה בחוץ, זה עוזר קודם כל לשים לב לתופעה, זאת אומרת, זה שיש גברים שאומרים, מה, לא ידענו שכאילו כל אחת הוטרדה בחייה, אז כאילו, אז איפה אתם חיים, כן? אני חייבתי שכבר לפני 10 שנים, לפחות, זה common knowledge שזה המצב, ושצריך לתקן את המצב הזה. מצד שני, ספציפית, ההשטג MeToo, לי קצת קשה איתו, בעיקר כי בסופו של דבר, הפייסבוק למשך איזה שבועיים, התמלא באינסוף סיפורים, ולצערי חלק לא מבוטל מהאפקט, היה פורנוגרפיה של אלימות מינית. זאת אומרת, אתה יושב וכאילו קורא עוד סיפור של הטרדה, ועוד סיפור של הטרדה, חלקם כאילו כלילים יחסית, חלקם מאוד 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 קשים, וכשאתה מעביר, כן... כל פעם שאתה מגיע לפייסבוק ואתה עובר על הפיד, אתה קורא עוד סיפור כזה. זאת אומרת, אני תוהה מאיפה היצר לקרוא את הכל, האם זה באמת כאילו...
אנחנו לא אמר שקוראים את הכל. אם אנחנו יכולים להיות קיים לתמונות מטווח בסוריה, שאתה אומר, אוקיי, הנה עוד תמונה של 190, אז את המספרים כבר נעים...
אתה יודע מה, אולי אני תוהה, אבל לפחות מהאפקט של אנשים שדיברו איתי על הנושא הזה, נראה לי שהרבה יותר קראו את כל הפוסטים האלה מאשר... הסתכלו על התמונות של הטבח מסוריה.
כי הטבח,
לא, כי זה בדיוק העניין. הטבח מסוריה הוא נורא, כן? אתה חוזה בסבל ואכזריות אנושית, ואתה, בסופו של דבר, האדם הקטן הוא חסר אונים.
אבל גם מה לי ולזה? לחנך ילדים ללא להתנהג כמו ג'רקס לנשים, אני יכול להבין. הטבח מדינה אחרת, אני אומר בשיא רצינות, בלי להעליב אחד, מה לי ולזה? מעבר למציצנות ועניין.
נכון, אבל התחושה שלי הייתה, והלוואי שאני טועה, זה שבסופו של דבר המיטו היה קצת פורנוגרפיה של אלימות מינית, שהיצר לקרוא את זה שוב ושוב, זה מה, אתה לא יודע? אתה לא יודע שאתה צריך לחנך את הילדים שלך לא להטריד?
אולי זה גם עבור חלק מהן, זה גם, אתה כותב את הסיפורים של אחרי גם בשביל איזשהו... פורקן רגשי כלשהו, אולי גם בשביל הרבה נשים ששמו את זה בבטן, אז...
בסדר, אני לא...
אני לא נכנס לנעליים של אף אחד.
אני גם לא מתנגדת, אני... שאלו אותי מה המחשבה שלי הייתה על זה, אז זאת המחשבה שהייתה.
זה בסדר גמור. אסף לוי שואל, עושה רושם שברוב התרבויות העתיקות המפוארות הסתיימו העמים במצב לא מזהיר במאות השנים האחרונות, בבלים, יוונים, אשורים, מצרים, אצטקים, מאיה, האם יש הסבר על התופעה הזו מבחינתך? הרומאים סבבה.
הרומאים סבבה, עד שהם הפסיקו להיות סבבה. השנים חולפות, ציוויליזציות קמות ונופלות. אני לא חושבת שיש איזה הסבר מיסטי.
הסינים גם סבבה. זה שוב, אנחנו פה מרוכזים בעצמנו.
כן, אבל גם הסינים, אני חושבת, היו להם כל מיני,
היו, אבל הנה, עכשיו הם סבבה.
עכשיו הם ממש על הגל.
זה סינוס, עולה ויורד, בנקודה הספציפית עכשיו, אז.
כן.
כן. עוד שאלה על הומוסקסואליות, עסקנו בזה, מרטין דוד, בחזל ובאגדות מוזכר הרבה שחכמים יהודים היו עם השליטים והחכמים היוונים, היו עם השליטים והחכמים היוונים בקשרי חוכמה וידידות קרובים. כמה זה קרוב לאמת?
עד כמה ש... קצת קשה לי ללא...
כן, אין תימוכים פה.
לא תימוכים, אפילו מסגרת זמנים. זאת אומרת, שבעת חכמי יוון הם כולם מתקופות די מוקדמות, שלא היה בהם המון קשרים. זאת אומרת, חכמי ישראל הם קצת יותר מאוחרים מהתקופה ההלניסטית.
כן, זה בתקופה הרומית לגמרי.
כן. אז, ולעומת זאת, מי שנחשב חכמי יוון, זה יותר מהשביעית, שישית לפני הספרים.
רמי חיון, עוד מישהו כותב לאחר מכן, אלכסנדר מוקדון הגדול היה בקשר עם רבנים בארץ, ומאוד העריך אותם. ידיעה מהספרים הקדושים שלנו. רגב לרנר כתב לו, מה? אני לא יודע, אני לא מכיר את זה.
אז יש איזושהי טענה שבכתובים, אני פשוט... פחות פקיעה גם בתקופה הזאת וגם בכתבים היהודים, שאלכסנדר ממש ביקר פה בארץ ואפילו עבר בירושלים. קולגה שלי מאוניברסיטת חיפה, דוקטור אורי אמיתי, ממש מתעסק בזה, אז אם תארך אותו, הוא ידע לענות לך על זה יותר בהרחבה.
שהוא ממש מתעסק בזה בביקור אלכסנדר בארץ ישראל?
כן, ספציפי, וכן.
אוקיי.
בין היתר, כן? כן. גם בעניין הזה. אבל עד כמה שאני יודעת, לא היו קשרים מאוד ענפים וקרובים, יכול להיות שהיו קשרים מסוימים.
שאלה אחרונה, יונתן כהן שואל, למה היוונים שוברים צלחות? זה היה גם ביוון העתיקה?
שאלה טובה, אני לא יודעת, אני מבטיחה לבדוק.
אוקיי, אז יאללה, הגענו לסוף הפרק, וזה השלב שאני אבקש ממך לקדם כל דבר שבא לך לקדם, אם זה שוב להגיד את הספר, איפה אפשר להשיג אותו, ולהמליץ משהו למאזינים, כל דבר שבא לך. אל תדאגו, אמרתי לה לפני, אל תיכעסו, הם נורא כועסים שאני לא אומר למאזינים לפני, והבטחתי שזהו, מעכשיו אנחנו אומרים, אז אמרתי לך, שאת צריכה להמליץ משהו?
אמרת לי.
אמרתי, זהו, אם היא לא עשתה, מעכשיו זה לא עליי, זה עליה.
אמר, מספיק זמן מראש,
כן,
יהיה לי זמן...
כן, שבוע מראש אמרתי.
לחשוב, להתכונן. אוקיי, אז קודם כל אני ממליצה על ספרי, על התשוקה, שאני חושבת שאפשר להשיג בחנות הקרובה לביתכם, ואם היא לא שם, אז אפשר לבקש מהמוכרת להזמין, ואם לא אפשר להזמין דרך האינטרנט. והמלצה שחשבתי עליה במשך השבוע, אז כיוון שבאתי להתארח בפודקאסט, אז אני אמליץ על שני פודקאסטים. אחד, משהו די ישן שעדיין ממשיך להתגלגל, שנקרא Welcome to Night Vale.
Welcome to?
Night Vale. שזה כמו מין תוכנית רדיו בעיירה קצת משובשת בארצות הברית, שקוראים בכל מיני דברים משונים, זה על הגבול שבין אימה לקומי, וזה מאוד מאוד נחמד.
טווין פיקס גרסת האודיו?
כן, כן, אבל זה ממש מצחיק ודרמטי נורא, ואני מאוד נהנית מזה. והשני, שהוא ממש, ששמעתי אותו לאחרונה, שהוא ממש כמו תסקית פודקאסט עם שחקנים וקולות רקע, והוא קצת סייפיי, וחמוד, נקרא Steal the Stars.
איזה כיף, אנחנו לא קיבלנו המצאות כאלה כבר הרבה זמן.
אז
Steal the Stars.
כן, אז זה שני דברים שאני נהנית מהם בתקופה האחרונה, וקשורים למה שאנחנו עושים פה.
פנטסטי. תודה רבה רבה לך, דוקטור רחל.
תודה שהזמנתם אותי.
היה תענוג, אני מקווה שגם אתם נהנתם, נתראה בשבוע הבא. ביי ביי.